בכל יום נתון, פרק 107. חג מונדיאל שמח לכולם, לכל המאזינים, יש לנו הרבה מאזינים. אנחנו התחלנו בעצם להגיע כבר לעשרות אלפים בכל פרק, ולכן אנחנו קצת פיקי בכל מה שקשור לחסות ולעניינים כאלה. אז אם אתם חברה רצינית שרוצה להעניק חסות לדבר הבא, 86% עלייה של חסויות בפודקאסטים בשנה האחרונה בכל העולם, זה הדבר הבא, עדיף לתת לנו חסות לאנשים רציניים מאשר לכל מיני אנשים שיושבים על ספות. אבל בכל מקרה, ברכות, חג מונדיאל שמח, חג פיינל פור כדורסל שמח למי שחוגג. איתנו בפרק מאוד מיוחד, דן רומן, חברי דן רומן, סקאוט לשעבר בדינמו זאגרב, דינמו דרזדן, שחקן הפועל ירושלים, גדל בהפועל ירושלים, שחקן מכבי תל אביב לשעבר, שיחקת מכבי פתח תקווה, נבחרת ישראל אפילו באיזשהו שלב.
לא
היית, הוזמנת לסגל?
לא.
לא?
לא שידוע לי.
לא שידוע לך? טוב, אז המצאתי. פייק ניוז. ואיתנו בפייק ניוז דרך אגב, יאיר נבות, כתבנו במוסקבה, כגדולה.
סוחר השעות שנורמלה.
לא, זה לא יהיה ברוסית, אל תדלגו. טוב, אז אנחנו נעשה ככה דיבור וננסה להגיע לעומק העניינים במונדיאל הזה. אנחנו נדון בעיקר בפייבוריטיות, כי דנו כבר בנבחרות האפריקאיות ובנבחרות הדרום אמריקאיות ובנבחרות האסיאטיות. היה לנו, עשינו כמה זה, דנו מה טוב ליהודים בפרק הקודם, פרק שאנשים מאוד צחקו ממנו.
מה הייתה המסקנה?
המסקנה הייתה שהכי לא אנטישמים הם השוודים, אבל אנחנו הכי בעד אנגליה. האנגלים הכי בסדר איתנו.
הכי פופולריים.
הכי פופולריים.
הצילו אותנו, מה זאת אומרת?
יש, היה, כן, היה כבר, היה צרת בלפור, כמה זה, יש להם כמה אנטישמים שם, אבל בכל מקרה, היה אחלה פרק עם אליעד פרידמן שאחראי על היהודים מועדים. אז טוב, הסיפור הגדול, ז'וליאן לופוטגי, המאמן של נבחרת ספרד, מפוטר יומיים לפני המשחק הראשון של נבחרת ספרד נגד פורטוגל. מה שקרה זה שהיושב ראש רוביאלס, הוא יושב ראש חדש, היושב ראש של ההתאחדות הספרדית, הוא יושב ראש חדש, הוא הגיע לפני חודש לתפקיד, הוא מחליף יושב ראש שעכשיו נמצא בכלא, ויאר, כן, ככה זה, בכל התאחדות יש את המנובל שלה, והוא בעצם אומר שההתאחדות לכדורגל הספרדית לא יכולה לעמוד בביזיון הזה, לדעת 5 דקות לפני שכל העולם יודע שהמאמן נבחרת ספרד מגיע לריאל מדריד. הוא אומר, והתקשורת הספרדית אומרת, שהיה כבר פיצול בקרב השחקנים, שחלק לא רוצים שמאמן ריאל מדריד ידריך אותם, כי הם שחקני אתלטיקו מדריד ושחקני ברצלונה. אני חושב שזה בולשיט. יותר מזה, אני חושב שהיה לחץ עצום של אתלטיקו מדריד וברצלונה על ההתאחדות הספרדית, כי הם לא רוצים שבעצם מאמן ריאל מדריד יאמן את השחקנים שלהם. זה לפי דעתי, זה ספקולציה. אני חושב שזה הדבר הכי מטומטם שאפשר היה לעשות. היית אומר לו, חביבי, לא עושים דבר כזה, אבל מי יכול לסרב לריאל מדריד? להגיד לו, תודה רבה, אנחנו לא אהבנו את מה שעשית, לקבל פיצויים של 2 מיליון יורו מריאל מדריד, ומה שנקרא, לנשוך את המקל
ולקרות את זה. עניין של סדרי עדיפויות, אתה יודע.
העניין הוא, ואני עכשיו אסיים, ודני ייקח את זה אליו, העניין הוא, אני לא חושב שזה כזה קריטי, שאין להם את המאמן על המגרש. אנחנו ראינו כבר קבוצות ונבחרות, מורכבות משחקנים מאוד מנוסים, כמו צרפת ב-2006, שהגיעו בעצם לגמר, והיו יכולים לנצח את זה, במרחק רסיה של זידן, עם מאמן שכולם שנו, השחקנים היו מאוד מגובשים והיו אפילו באיזשהו מקום נגד המאמן, והם הגיעו עד לגמר. כלומר, אני לא חושב שהקבוצת חבורת לוחמים הזאת שיש לספרד, שמורכבת עם שחקנים שזכו בכל הדברים באירופה, ריאל מדריד, ברצלונה, אתלטיקו מדריד, אני לא חושב שהם צריכים את ההדרכה.
שואלים מנוסים מאוד.
כן, מה אתה אומר על העניין הזה, דן?
קודם כל זה באמת, קודם כל סיפור טוב, וזה תמיד כיף. תמיד כיף לראות שלא רק בישראל קוראים דברים כאלה. כי באמת, כי יש לנו תמיד את הדימוי הזה, שבכל מה שנמצא מחוץ לארץ שלנו, הכל מקצועני ומבוסס על שיקולים רציונליים וארוכי טווח ודברים כאלה. ולפעמים באמת יש המון אגו וחוסר תקשורת. וכן, זו החלטה מפתיעה, אבל מה שאותי הכי מפתיע, מעבר לזה שכנראה הייתה פה איזושהי שורה של טעויות וחוסר הבנה של הצדדים, זה שלפי מה שהבנתי, ההתאחדות הלכה נגד השחקנים.
כן.
וזה מאוד מפתיע.
היה דיבור שהיה פגישה של רוביאלס, איירו ורמוס, ואני חושב שגם פיקה, אבל רמוס ייצג את השחקנים, רמוס הוא מן הסתם גם ייצג את ריאל מדריד, כי הוא זה, ורמוס אמר, אנחנו עם המאמן, אנחנו רוצים את המאמן שוב, יש פרויקט, כן? אנחנו, ההתאחדות הספרדית, העסקנים בה, הם חבר'ה, הם מסקנים בפיפה, ואנחנו מכירים את העניין הזה, הם מסקנים. אבל כל הסדרה המקצועית של ההתאחדות, הם חבר'ה סופר סופר מקצוענים, ואתה יודע, הם עובדים, ולא משנה אם הם קטלונים או לא קטלונים, או זה, הם עובדים, הם עובדים, והם עושים עבודה טובה בשורשי הכדורגל, ובנבחרות, ויש המשכיות של שנים, ולופטגי בעצם ממשיך מהנבחרות הצעירות, והם מתייחסים אחד לשני כמשפחה, והם אוהבים אחד את השני. אז הפיתורים האלה נראים לי כל כך מטופשים, אז בשביל הכבוד של ההתאחדות לכדורגל, who the fuck is it, איזה כבוד הוספת להתאחדות לכדורגל הספרדי?
המינוי לא יכולה לחכות, זו שאלה.
של ריאל מדריד?
כן, אישה לחכות שלושה שבועות.
אני אגיד לך משהו, why the fuck לריאל מדריד אכפת מהנבחרת הספרדית? מה אכפת להם? הם רוצים את המאמן שלהם, הם רוצים להיות סגורים, הם רוצים לשלוח לו SMS'ים, לקבל אישורים על כל מיני דברים, הם לא צריכים לחכות לאף אחד.
לא, אני חושב בגדול שזו החלטה, אתה יודע, לפעמים אתה צריך להיות גם חכם, לא רק צודק, ואני חושב שההתאחדות הספרדית יכולה הייתה לחכות, כדי לקדם את הפרויקט הגדול והחשוב הזה של המונדיאל, ולמרות שמדובר בשחקנים מאוד מנוסים, ואיירו הוא, כמו שאנחנו יודעים, דמות מאוד סמכותית, והוא מכירים בו.
אגב, נותנים לו הרבה קרדיט על המונדיאל ב-2010, שספרד מפסידה במשחק הראשון נגד שוויץ, והוא עומד מול השחקנים ואומר, חברים, הייתם טובים, אנחנו טובים, תמשיכו ככה, ואתה יודע, בגלל שהוא קריזמטי, ויש לו סמכות וזה,
הוא בעצם... קשה לדעת, קשה לבחון כמה הטלטלה, או המיני טלטלה הזאת תשפיע, על היכולת של הקבוצה, מדובר בשחקנים כל כך מנוסים, שזכו, אתה יודע, בכל תואר אפשרי, אז לא יודע כמה זה ישפיע בתכלס, זה בטח לא מוסיף, אבל נצטרך לחכות ולראות, כי אם הם לא יצליחו למשל, ותהיה איזה דרמה ענקית, והם יעופו בשלב מוקדם, אז אתה יודע מה יגידו, יגידו כן. שזו הסיבה, ואם הם ילכו עד הגמר, יגידו, אופה, הם מספיק מנוסים, ויורו מספיק סמכותי.
פיקה כותב אתמול בטוויטר, על אוניברסיטת מישיגן, בכדורסל, ב-1989, שזכתה באליפות, למרות שפיתרו לה את המאמן, רגע לפני הטורניר גמר, ופיקה הוא חולה כדורסל, אז לא לפי דעתי הוא לא חיפש בגוגל ומצא, הוא פשוט זכר את הסיפור הזה או משהו, וזה חתיכת סיפור. יוסיפוביץ' כתב על זה, אנחנו נותנים לו קרדיט על שתלכו לקרוא את זה, על הסיפור של הקבוצה הזאת ממישיגן. אני חושב בסופו של דבר, כמה מאמן משפיע באמת לפי דעתי, אתה יודע, 6-7 משחקים, כמה אתה חושב שיש השפעה למאמן?
אני חושב שברור שלמאמן יש השפעה עצומה, קודם כל בהכנה, כאילו תוך כדי הטורניר באמת אין, טוב זה לא נכון שאין, אבל אני חושב שמה שמייחד את המונדיאל, טורניר מהסוג הזה, בניגוד לליגה לצורך העניין, זה שיש המון המון משקל למומנטום, הוא כל כך משמעותי.
קח אותי למכניקה של המומנטום.
והפסיכולוגיה, ואתה רואה את זה בכל מונדיאל, אתה רואה קבוצות שמתחילות במומנטום טוב, ופתאום הוא נפתע, אפילו אם הן מעפילות.
בתור שחקן, מה זה מומנטום? אתה יודע, מומנטום נזרק הרבה פעמים כקלישה, אבל מה זה? קח אותי למכניקה של המומנטום.
זה בעצם, מן הסתם זה קשור בפסיכולוגיה ובאמונה של השחקנים ובנרטיב אני חושב. אני חושב שמה שמעניין זה איזה נרטיב הסיפור הזה יקבל.
אוקיי.
וזה גם מאוד מאוד תלוי באיך הם יתחילו את הטורניר, איך שאני רואה את זה.
אגב, זה מאוד מזכיר את מה שצרפת עשו ב-2006, שבעצם הם אפילו ימצאו איזשהו שיר, אני חושב, I will survive של הזה, והם כאילו, הם שרו את זה אחרי כל משחק, והם נכנסו לעניין הזה, וכן, דומנק דפקט, וכולם שונאים אותנו, אבל אנחנו כאילו המנוסים, אנחנו זה כאילו.
הפסד ספרדי לפורטוגל, במשחק הראשון, עלול להכניס את הנבחרת, אפרופו מומנטום, לסוג של אולי מחול שדים, אתה יודע, פתאום כל הסיפור הזה יצבור תאוצה. אם הם ינצחו, סיפור אחר.
יש בספרד תמיד מעין ענן תמידי כזה, אפילו כשהם זכו באליפות העולם וביורו, וצ'אבי חגג עם דגל קטלוניה, ואתה יודע, החבר'ה חגגו עם דגל בסקים וזה, יש את הענן הדק הזה של הלאומנות התוך ספרדית, כלומר הקטלונים נגד הבסקים והקסטיליאנים וכל העניין הזה, וריאל מדריד ברצלונה, ויש, אתה יודע, הם לא... במובן הזה הם לא גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, שמים את המועדון בצד, יאללה, כאילו, אנחנו גרמנים, אנחנו, כאילו, יש את העניין הזה עדיין. מצד שני, הם כן חבר'ה שגדלו ושיחקו אחד עם השני. החבר'ה האלה, הם משחקים אחד מהשני בנבחרות משנות 2000 המוקדמות.
קבוצות נוער וילדים.
כלומר, אני חושב שהם יכולים לשים את זה מעליהם, לא?
משמעית, אבל כמו שהתחלתי לומר, השאלה זה איזה נרטיב נקבל פה, וזה יכול להיות גורם שמייצר איזושהי ציניות, ולכן אמרתי שזה גם מפתיע אותי, שזה מפתיע אותי שהלכו נגד השחקנים, וזה מין משהו שיכול לייצר ציניות, ויכול ככה להוריד קצת את המורל, ולתת גם, אני לא אגיד תירוץ, אבל איזושהי סיבה להתעלות בה, שדברים קצת לא הולכים, ושצריך ככה לעשות איזשהו שריר, אז יש משהו ככה שאפשר להתעלות בו, והוא יכול להיות גורם,
יכול להיות שהם ילכו נגד ההתאחדות, כלומר שהם יגידו,
קודם כל, אני בטוח שבחדר הלבשה, אם באמת השחקנים אהבו אותו, והלכו אחריו, אז כן, אז הם מתבאסים מהמהלך הזה, אין לי ספק. מצד שני, זה יכול להיות באמת גורם שהנה, תראו אותנו, אנחנו מתגברים, ואנחנו כאילו, למרות הכל, השחקנים זה ממש חשוב, אז
אולי זה ידרבן אותם,
זה יכול, אבל כן, אני לא יודע, אמרת בצרפת ב-2006, אז ברגע שכל הקבוצה, גם אם לא אוהבים את המאמן, אז כל הקבוצה מתאחדת סביב זה, וזה יכול להיות איזשהו משהו שככה, שמדרבן אותם ונותן להם סיבה. אבל פה השחקנים אהבו את המאמן, השחקנים נפגשו עם ההתאחדות,
הם מכירים אותו הרבה זמן.
וההתאחדות הולכת נגד זה, בסדר, זו החלטה שלהם, אבל באמת יהיה מעניין באמת לראות איך...
למזל של ספרד, הבית של איך, אני חושב שהבית של ספרד הוא בהחלט לא בית הכי קשה, אז זאת אומרת, יש להם סיכוי לתקן, גם אם הם יפלו במשחק הראשון, אולי בגלל הסיפור הזה שישפיע עליהם, עדיין יש להם סיכוי טוב כמובן לעבור הלאה, אז זה ייבחן לאורך הזמן.
כשאנחנו מסתכלים על אחוזי ניצחונות של שחקן, של כאילו אחוזי ניצחונות של המאמנים, אז לופוטגי עם 70% מהמשחקים שלו כמאמן נבחרת ספרד עם ניצחון, השני במונדיאל הזה.
הם כבשו בכל משחק איתו לדעתי.
כן, הם לא הפסידו, חוץ מטיטה של ברזיל שניצח ב-80% מהמשחקים, 80.9%, אף אחד לא ניצח כל כך הרבה משחקים כמו. שאלה, ועכשיו נעבור לברזיל קצת, כי הם הולכים להיות סיפור במונדיאל הזה בכל מקרה, כמה חשוב היציבות הרגשית כשאתה מגיע למשימה? כלומר, מאוד ברור מה צריך לעשות, אתה צריך לנצח את השבעה משחקים האלה, אתה צריך כאילו להיות מגובש, אתה צריך כל הפקה-פקה הקלישתי, אבל כמה חשוב זה היציבות הרגשית, כלומר להגיע עם ראש נקי ועם מטרה ברורה, כלומר...
אין יותר חשוב מזה. אוקיי. תראה, אני חושב שמשהו שהרבה אנשים שמסתכלים על כדורגל מבחוץ, לא באמת מבינים, כאילו לא מבינים את זה לעומק, זה כמה לחץ יש במקצוע הזה, וכאילו מדברים על זה, אבל לא מבינים את האפקט של זה. יש המון 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 לחץ, אני חושב שיש הרבה אנשים שהם לא מקבלים לייקים כמו שהם ציפו בפייסבוק או משהו, וזה הורס להם את השבוע. ובכדורגל, כאילו, זה משהו שאתה יודע, כל הזמן כותבים עליך, כל הזמן אתה נמצא במרכז העניינים, ואתה מקבל המון המון תשומת לב, ורוב הפעמים זו תשומת לב שהיא באה לייצר איזשהו כאוס, אוקיי? מהתקשורת ומועדים, ואתה צריך להגן על עצמך איכשהו, גם ברמה הרגשית, גם ברמה הקבוצתית.
בוא קח אותי באמת לחדר הלבשה.
כן.
אוקיי, מה זה חדר הלבשה לא יציב מבחינה רגשית?
קודם כל, חדר הלבשה שהוא לא מוגן, לצורך העניין, על ידי הארגון, ושנותנים לתקשורת להשפיע, ולהיות חלק מהקבלת החלטות, בין אם זה של המאמן או של ההנהלה, או אפילו של השחקנים עצמם, זה תמיד דבר גרוע. תמיד דבר גרוע. מעבר לזה, זה הגיבוש עצמו של החדר הלבשה, אתה יודע, זה הרוח של השחקנים, זה השאלה אם הם באמת, גיבוש, יש אווירה או? טובה, אם יש, כאילו, אם יש מחנאות, מה שנקרא. שמע, הדברים האלה אין יותר חשובים מהם בכדורגל, פשוט אין. זה הבסיס.
דוגמה רגע לגבי נבחרת מצרים, שהגיעה לרוסיה ונחתה בסוצ'י, והלכו להתאמן שם במתחם האימונים, וכמובן גם מוחמד סלח היה שם, ופתאום הגיע איזה שיירה, בלי אמצעי זיהוי, בלי כלום, נכנסו לאצטדיון, מדובר ברמזן קדירוב, המנהיג הצ'צ'ני, שהוא דרש לראות את מוחמד סלח, הוא נכנס לשם, תירוף. והוא לקח את מוחמד סלח.
המנהיג הצ'צ'ני שיש לציין שהוא רוצח הומואים. רוצח, עזוב, אנחנו יודעים את זה, וזה לא, בן אדם מנובל.
זה העניין שהוא מגיע למשל ככה לאצטדיון, ולוקח את הכוכב הכי גדול של מצרים, שהוא לא ממש רצה בזה, אתה יודע, זה גם שאלה, איך זה משפיע על השחקן, הוא מעוניין בזה, זה מסית אותו מהמטרה, זה מפריע לו.
זה כמעט כמו לדרוש פגישה עם שרת הספורט וראש הממשלה, רק לא. אבל בכל מקרה, אוקיי, טיטה, דיברתי עם כתבים ברזילאים, אומרים שבברזיל, בנבחרת הברזילאית, אנחנו מדברים עכשיו על הנבחרת הברזילאית, שאחת מהפייבוריטיות לפי כל הסוכנויות ההימורים היא הפייבוריטית, אין בעיות. הם בשוק מזה שאין בעיות, הצוות אוהב אחד את השני, האיכות שחקנים מן הסתם מאוד גבוהה, אולי הם אומרים, אולי יש תלות גבוהה מדי בניימר, אבל בכל זאת הוא אחד מהכוכבים הגדולים בעולם, והם כולם משוכנעים שכלומר, זה לא, אולי הבעיה היחידה שתהיה, הבעיה שמפילה, החברה הברזילאים אומרים, זה העניין הרגשי. שהם מגיעים מול קבוצה כמו גרמניה, שידעו מה היא עשתה לה במונדיאל הקודם, והם ירגישו פחות טובים מהם, והם אולי זה יפיל אותם, אולי זה,
כלומר, רגשי נחיתות.
רגשי נחיתות. ואותי זה מעניין, הברזילאים, כלומר, אותי זה מאוד מאוד מעניין לראות מה ברזיל עושה, כי מה שקרה לה במונדיאל הקודם, זה יכול לפרק, כמעט ואין שחקנים, כמעט ואין את אותם שחקנים, כן, והקבוצה השנה הרבה הרבה יותר איכותית, אבל עדיין, כלומר, עדיין יש את ה, כמו שיש את הענן הזה מעל הספרדים, זה חתיכת ענן, כלומר, ההשפלה הזאת, זה משהו שאתה לוקח איתך, ואגב, טיטה יודע על זה, וכאילו הוא מתייחס לזה, והוא מדבר על זה, והוא פותח את זה, ו...
אני חושב ששוב, זו השאלה של מה אתה עושה עם זה. קודם כל, אנחנו מדברים על שחקנים שהם וורלד קלאס, כאילו כולם משחקים במועדונים הכי טובים, הם כולם משחקים
זה גם בשבע אחת נגד גרמניה.
בחצי גמר צ'מפיונס ליג, אז זה לא שחקנים ששיחקו בברזיל עכשיו 10 שנים, שזה הזיכרון היחידי שיש להם, ועכשיו הם באים ושוב משחקים נגד גרמניה. זה שחקנים שהם, אנחנו חייבים לתת להם קצת קרדיט. עכשיו הגורם הזה הוא באמת, הוא יכול גם, אתה יכול לגייס אותו לסוג של נקמה.
הנרטיב של הנקמה, כן.
שזה כוח שהוא מאוד חזק בספורט, והוא מאוד יעיל.
אבל תמיד אומרים שזה לא לנקמה, וזה, אתה יודע.
לא, מה שנקרא תיקון. בוא נעשה תיקון.
מה שנקרא נקמה ספורטיבית.
כן, נקמה ספורטיבית.
כן, הקונטקסט הוא אחר.
אתה יודע, אני חושב על זה, אני חושב שנייה על המשחק הזה, אתה יודע, תשמע, אנשים התייחסו על זה כאילו רצח קנדי בברזיל. זה היה חתיכת...
השפלה לאומית, איומה.
השפלה, באמת, השפלה אדירה. הנבחרת הגרמנית, גם דיברתי עם החבר'ה של SAP על זה, ודיברתי עם חבר'ה גרמנים על זה, ו-SAP הרי עשו את הסטטיסטיקות המתקדמות שסייעו לגרמניה לקלוט את החולשות הכי קטנות של הברזילאים, והם פשוט נכנסו בחולשות האלה, פתחו אותם.
באופן מושלם.
בצורה מושלמת. אגב, הם מאוד מתגאים בזה שהם אומרים שהשחקנים אמרו, ידענו בדיוק לאן לרוץ.
אולי איזה מקרה
ככה. כן, כן, וידענו מה הרגל החלשה, וראינו שהם קצת רגשית, הם בגלל הפציעה של ניימר, הם לא זה, ופשוט דרסנו אותם, ואתה יודע, באיזשהו מקום זה היה... זה היה מעורר רחמים, אבל זה היה כל כך מרשים מבחינת מה שהגרמנים עושים, ובאיזשהו מקום זה אפילו, אתה יודע, זה צריך... כאילו הברזילאים בשביל להתגבר לזה, הם צריכים, היו צריכים כאילו לשנות את הכדורגל שלהם באיזשהו מקום, ואני לא יודע אם הם עשו את זה, אני לא יודע אם הם חזקים מספיק רגשית עדיין.
אני חושב שזה בעיה גם להיות ברזיל, כי אתה מראש מגיע מרמת ציפיות שהיא פשוט המקסימלית, זאת אומרת אין, אתה יודע, אין פשרות, אין ויתורים, אין אוקיי, המונדיאל הזה אנחנו במצב קצת פחות זה, אז אנחנו מכוונים נמוך יותר. כל מונדיאל נבחרת ברזיל מגיעה עם רמת ציפיות בשמיים מקסימלית, לקחת את הגמר, לקחת את הגביע. כשמתחיל מנקודה כזאת, אז אני מניח שגם בשביל השחקנים, זה משהו שהוא יכול מאוד מאוד לדרבן כמובן, ודאי הרצון שלהם לעשות, אם תרצה לנקום על מה שקרה במונדיאל הקודם, אבל מצד שני זה גם רמת לחץ מאוד 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 גבוהה, שאתה יודע כמה אנשים, כל הקהל בבית, מדינה כזאת עצומה, עם כזאת תרבות כדורגל, תועלה בחתיכות, כל תיקו זה אכזבה, וזה לא פשוט להתמודד עם זה.
השאלה באמת, אתה יודע, הם מגיעים עכשיו מול שוויץ, או מה שזה לא יהיה, ואז השוויצרים כאילו תוקעים אותם. אתה יודע, איך אתה מגיב לזה? אתה פתאום, כאילו כל ה... אתה יודע, זה כמו אדמה בוצית כזאת, מתחת לירקון, כלומר זה הכל יכול לעלות, לא?
כן. כן, זה כל הסוד, אני חושב, אתה יודע, וזה הביזנס הזה, זה, כמו שאמרתי מקודם, יש לחץ שאי אפשר להשוות אותו לשום דבר אחר, כאילו, לפחות שהוא לא מלחמה ודברים כאלה. שמע, זו ההתמודדות שלך בתור ספורטאי, ההתמודדות שלך להתמודד עם הלחץ הזה, ועם ציפיות, ועם אכזבות, ו...
איפה התפקיד של המאמן פה? זאת אומרת, במצב כזה נניח, שהקבוצה מפסידה במשחק שלא אמורה להפסיד בו, ונכנסת למין סיחור של לחץ, אז פה כנראה גם בא לידי ביטוי, החשיבות של המאמן.
הוא לא הפסיד כמעט, טיטה, כלומר, הוא, אתה יודע,
זה מבחנות יותר גדול.
כן, חד משמעית, תראה, המאמן הוא זה שמספר את הסיפור בסופו של דבר, אתה מבין?
מה זה אומר מספר את הסיפור? כנס איתי לזה.
כן, הוא זה שאתה יודע, שבעצם אמור להיות אחראי על הוויסות הרגשי, הפסיכולוגי של השחקנים. כן, הוא הסמכות העיקרי, למרות שהגבולות קצת פרוצים, וזה ברור שיש, אתה יודע, שהשחקנים חשופים לתקשורת והכל, אבל בסופו של דבר, המאמן צריך לתת את הטון, וכן, אני חושב שלהגיד מספר את הסיפור זה טוב, כי צריך לספר סיפור, צריך לספר סיפור לשחקנים, אחרי, לפני כל משחק, אחרי כל משחק, במהלך הטורניר.
קח אותי, מה זה סיפור טוב למשל? תן לי סיפור טוב.
אני לא יודע, אתה תופס אותי
קצת... זה סיפור.
לא משנה, בוא ניקח את ברזיל לצורך העניין. אוקיי, אז יש לך איזשהו... יש את השבע אחד הזה. קודם כל השאלה אם אתה מנחיח אותו בכלל או לא. זו כבר איזושהי החלטה, אם אתה מדבר על זה או לא, או שאתה בוחר להגיד שזה קרה לקבוצה אחרת, ואתה אומר, אוקיי, זה שחקנים אחרים, זה לא רלוונטי.
תראה, למשל, אצל איתן עזריה וברק בחר בבאר שבע, הם כאילו בתוך תפיסה, של פתיחות, הם מדברים על הכל. כלומר, הם מגיעים, והם מבחינתם, הם חושפים את הכל, הם אומרים, תקשיבו, אנחנו יודעים שהשנה הולך להיות לכם קשה, להיכנס למוטיבציה וכאלה, הם כאילו פותחים את הכל.
ברור.
הם ישר מדברים, ותראה, זה עובד להם, כן? כאילו, אתה יודע, הם יכולים להגיע, להיכנס לפיגור, והם חוזרים, ואתה יודע, הם מצליחים חזק מאוד את ה... הם מצליחים, לא, אתה יודע, קבלות יש, מה שנקרא. השאלה אם באמת אתה יודע, אתה כאילו, אתה מגיע ככה, כלומר אתה מגיע עם ה...
אני חושב ש... שוב, בוא נתייחס לברזיל, יש לך את השבע אחד הזה, מאחורי הקלעים או איך שלא תקרא לזה. אתה יכול לעשות איתו המון 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 דברים, אתה יכול להתעלם ממנו, אתה יכול להנחיח אותו, אתה יכול לייצר איזשהו נרטיב של אוקיי, זה קרה לנו, אבל מעכשיו אנחנו קבוצה אחרת, אנחנו חזקים יותר, ועכשיו יש לנו הזדמנות של נקמה. כאילו, יש הרבה סיפורים כאלה בספורט. אתה כל הזמן צריך לספר סיפור, ולרוב, אני חושב שרוב המאמנים או אנשים מספרים סיפורים לא טובים, כי הם באמת שבועים בכל מיני מיתוסים ונרטיבים של גבורה או של כל מיני תפיסות של מקצוענות ומחויבות שלא קשורות. אני חושב שחשוב להבין באמת המצב הרגשי של השחקנים. אני אוהב את הגישה הזאת שאתה בא אחרי שתי אליפויות ואומר, כן, יהיה לנו קשה, אנחנו הולכים לסבול. כי זה באמת המצב. אתה מתייחס למציאות כמו שהיא, אתה לא מוחק אותה.
כן.
אתה מבין?
דוגמה לסיפור כזה שמאמן סיפר, ואתה כמובן מכיר את זה, ושוב אני חוזר לגבי העניין הזה של ליברפול, זה המשחק של סיביליה נגד ליברפול בליגת האלופות השנה, בחוץ, ליברפול מובילה במחצית 3-0, המאמן של סיביליה לוקח את השחקנים במחצית ומספר להם, מגלה להם שהוא חולה בסרטן.
כן, זה כאילו אנחנו לא יודעים שזה קרה בוודאות.
ככה לפי הדיווחים. אם אנחנו מאמינים לדיווחים מספרד, ואתה יודע, יכול להיות שיש סוד סביר להאמין להם, אנחנו רואים את התוצאה. המחצית השנייה, למשל, הייתה מחצית מטורפת. ואם זה נכון, אז זה דוגמה ל...
כן, אני חושב שזה יותר ברמת הגימיק, כאילו, זה,
אתה
זה,
לא חושב
זה,
שזה נכון?
לא, אני קודם לא חושב שזה נכון, כאילו, כי זה גימיקי מדי, זה, העבודה לפי דעתי, כשאתה חוקר את העבודה הטובה של, של מאמנים וקפטנים, זה לא הנאום. לפני שיוצאים לקרב, מה שנקרא.
זה גם.
זה העבודה היומיומית, וזה לשבת ולדבר עם השחקן, ולהבין אותו, ולמשל, עומרי קספי סיפר לי על סטיב קר, שהוא פשוט, אין יומיים שאתה לא יושב עם המאמן, והוא מדבר לך ושואל, מה עם הילדה, מה קורה, וזה, ואתה יודע, ולגעת בזמן הנכון, גם פיזית, וגם מנטלית, ואתה יודע, אתה צריך, הרי זה ניהול, ניהול זה לא... זה לא, אני עכשיו אומר לכם מה לעשות ותעשו את זה, יאללה לטלפונים, תשיגו לי את המיליון דולר.
יש כאלה מאמנים.
אבל הם לא טובים. הניהול הוא היומיומי, הוא העבודה היומיומית, וליצור ביטחון עצמי בעבודה של המאמן, ליצור ביטחון עצמי של השחקנים במאמן ושל המאמן בשחקנים, ואתה יודע ש...
הם יכולים לטעות אגב. יש מאמנים שהם לא סלחנים כלפי טעויות בכלל.
כן.
אני חושב שאני מתחבר למה שאמרת, תראה, בסופו של דבר המצב המנטלי האופטימלי של שחקן הוא משהו שהוא לא תמיד קל להגיע אליו ובטח ובטח לא קל לשמר אותו. משהו שהוא גם מאוד בטוח בעצמו, גם חיובי, גם מתלהב, גם לא חושש לטעות. וזה דבר שכן, זה הסוד. השאלה איך אתה מגיע לזה והשאלה איך אתה מתחזק את זה, okay. וכמו בכל מקצוע... בדרך כלל עושים את זה לא נכון.
איזי סדם דן, אתה יודע.
למה לא עושים את זה נכון? בוא תן לי.
זה מאוד קשה, זה מאוד קשה, באמת.
דן, מי עשה את זה נכון? מי עושה את זה נכון לפי דעתך?
קשה לי להגיד, כי אני לא אוהב להגיד דברים ממרחק, אני לא יכול להגיד מה עושים בברזיל, או מה עושים פה, או מה עושים שם. אני כשחקן, אני יודע שחוויתי הרבה פעמים מצבים, שהרגשתי שהתקשורת היא לא... היא לא קשורה
לתנאים. התקשורת כאילו...
התקשורת בין
המאמן
לשחקן. או בין ההנהלה, או לצורך העניין הסביבה שמנסים ליצור, אוקיי? בסופו של דבר אתה רוצה ליצור איזושהי סביבה שנותנת לשחקנים המון כוח, אוקיי? המון כוח והמון ביטחון והמון תמיכה כדי שהם יוכלו לבטא את עצמם, בסופו של דבר. ואני חושב ש... קודם כל צריך להבין שזה מה שאתה שואף, אני חושב שפה, טוב, באופן ספציפי בישראל, יש תמיד אווירה של חשד כלפי השחקנים, אז הרבה פעמים חוששים לתת להם כוח, כי בטוחים שהם ייתנו להם כוח.
כן, כמה חשוב זה מה שנקרא באנגלית empowerment, כלומר להעצים את השחקן, להעצים את השחקנים.
זה מאוד חשוב, זה מאוד ספציפי ומאוד תלוי גם בסוג השחקן. מן הסתם, יש שחקנים שאתה חייב כאילו להחזיק אותם קצת יותר קצר, מה שנקרא, אתה צריך לדעת למי אתה יכול, מי אתה צריך לחזק ומי אתה צריך לשמור אותו ככה יותר, לשמור אותו בפוקוס באמצעים אחרים לצורך העניין. אבל אני חושב שאתה צריך לייצר סביבה שהיא מוגנת, קודם כל, היא מוגנת, היא מגנה על השחקנים מכל הגורמים הכאוטיים שמנסים להיכנס לקבוצה ובכדורגל, יש המון כאלה, ונותנת להם יכולת לבטא את עצמם. אני חושב שנבחרת ישראל זה הדוגמה הכי טובה, אתה יודע מה? נבחרת ישראל זה הדוגמה הכי טובה. אני חושב שבמשך המון המון שנים, שוב, אם אנחנו מדברים על נרטיב אגב, זה מאוד מאוד בולט, יש לנבחרת ישראל את הנרטיב הכי גרוע בעולם, אוקיי? זה לא קשור לשחקנים, זה לא קשור לשחקנים עצמם שמשחקים, יש נרטיב מאוד גרוע סביב הנבחרת. נראה לי שגם באנגליה יש משהו שיכול להזכיר, אוקיי, יש נרטיב גרוע סביב הנבחרת, זה תמיד...
תבוסתני כזה.
לא, מה זה תבוסתני? תמיד מרימים בשביל, מייצרים ציפיות לא ריאליות, ואז בסופו של דבר כאילו יש, כאילו מחכים לכישלון, ואז יש באמת כאילו מין קטילה כזאת והתענגות על הכישלון מכל עבר, והשחקנים לא מוגנים.
כן.
כבר שנים, השחקנים לא מוגנים, ואנחנו רואים את זה. כאילו שהאשמה, יש המון אשמה בכדורגל, בהפסדים, יש אשמה, והאשמה מתפזרת, והאחריות מתפזרת, ופה אתה צריך להגן על השחקנים, פה אתה צריך לשמור עליהם. אני חושב שזה אגב, מה שג'ורדי עשה במכבי, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא יצר איזשהו חיץ, והוא נתן שקט, והוא דאג שהדברים האלה לא ייכנסו פנימה, אוקיי? אז סביב הנבחרת, יש נרטיב מאוד מאוד גרוע, לאורך שנים.
אתה בעצם אומר ג'ורדי לנבחרת.
לא, השחקנים לא מוגנים, השחקנים לא מוגנים, ואתה רואה את זה, הלחץ נכנס פנימה, אין להם את ה... והם לא יכולים לבטא את עצמם, במשך שנים כבר.
בוא נדבר קצת טקטיקה בקשר לנבחרת. אני מודע לזה שהכל יכול להשתנות במשחק אחד, לכן אני רוצה שהפודקאסט הזה יהיה טיפה יותר קונספטואלי, כלומר שאנחנו לא ניכנס לאו, מגן ימני, מגן שמאלי, כי בסופו של דבר זה הכל יכול להשתנות ברגע. אנחנו מדברים על אליסון כשוער, דנילו ומרסלו מגנים, יכול להיות שיהיה מגן אחר בעמדת ימין, סילבה, תיאגו סילבה ומירנדה ומרקיניוס כבלמים, פאוליניו קסמירו כשני גרזנים באמצע, ואז יש בעצם את החמישייה הקדמית, שתהיה מורכבת מקוטיניו, וויליאן, גבריאל ג'זוס או פרמינו ונעימה. כלומר, אנחנו מדברים פה על בעצם, אם אנחנו מוסיפים את שני המגנים, אנחנו תקיפה, מאוד תקיפה של שבעה שחקנים, שכל אחד הוא אולי הכי טכני בעמדה שלו בעולם. כאילו, אתה רואה איזון בנבחרת הזאת?
האמת שכן, תראה, אני חושב שהדבר מהמעט שבאמת שהתעדכנתי, אני חושב שמה שבולט בהם זה שהם מאוד פרם, הם מאוד יציבים. אני חושב שבטורניר כזה, טורניר וליגה זה שני דברים שונים מבחינה טקטית, אין מה לעשות, והזמן הוא שונה והתהליכי העבודה הם שונים, ואני חושב שבטורניר מאוד 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 קשה להגיע לשלבים הגבוהים, אתה לא מאוד יציב בהגנה, מאוד 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 קשה. וזה, וראינו, פורטוגל זה אולי הדוגמה הכי טובה, כאילו של היורו האחרון, הם באמת, זה היה נראה כאילו הם לא יכולים לייצר כלום בהתקפה, אבל הם היו מאוד מאוד חזקים בהגנה, היה מאוד קשה נגדם, ובסופו של דבר הם מצאו דרכים לעשות את מה שצריך לעשות בשביל להבקיע את הגול. אני חושב שלברזיל יש את זה, ואני חושב שדווקא, דיברתי על זה קצת עם החברים שלי, שדווקא הפציעה של אלבש, שהיא דווקא יכולה לעשות, הוא שחקן מדהים, אם אני, השחקן הכי גדול ששיחק אולי, אוקיי, הוא שחקן מדהים, אבל אני חושב שזה יכול לעשות להם טוב, כי באמת לשחק גם עם מרסלו וגם עם אלבס, שהם כאלה תקפיים, ובעצם זה, הם כמעט אפשר להגיד שהם לא מגנים, אני חושב שזה דווקא יכול לתת להם איזשהו איזון במשחק שלהם, והם באמת, הם צריכים לשמור על האפס בגול שלהם, והם ייתנו את הגול גם אם הם לא ירצו, עם הכישרון שלהם. אז
אוקיי, אם מעניין אתכם, גולדמן זקס עשו מיליון סימולציות לגבי המונדיאל הזה, הכניסו את כל האלמנטים, את כל הדיגיטליים, האלמנטים המקצועיים לתוך סימולטור, והם מראים שברזיל זוכה במונדיאל ברוב הסימולציות. חדשות רעות מבחינת ברזיל, ב-2014 הם קבעו שברזיל תזכה במונדיאל, וב-2016 הם קבעו שצרפת תזכה ביורו.
כמעט זכתה.
כמעט, אבל לא. אם מעניין אתכם עוד יותר, אז לפי כל הסימולציות, בצרפת מנצחת את איסלנד בשמינית גמר, עולה מול ספרד, מפסיד, מנצחת את ספרד, ואז מפסידה בחצי גמר לברזיל. בצד השני, גרמניה מנצחת את שוויץ בשלב הנוקאוט הראשון, ואז מנצחת את אנגליה מן הסתם, ואז מגיעה לחצי גמר מול פורטוגל, ומנצחת ומפסידה בגמר לברזיל. אז, אם אנחנו כבר בגרמניה, אני לא חושב שיש נבחרת, קבוצה, שמספרת סיפור טוב יותר מגרמניה, היציבות של יואקים לב בתפקיד, היציבות של השחקנים, העובדה ששלושה מארבעה שחקנים שלהם בהגנה הם ביירן מינכן, והקישור קרוס, קדרה ואוזיל, עובדים ביחד כבר שנים בנבחרות, והשחקנים כגון תומאס מולר ומרקו רויס, הם שחקנים שגם אם הם לא נראים הכי מרשימים בעולם מבחינת מספרים, הם תמיד במקום הנכון, בזמן הנכון, והם עושים משהו. והחלוץ, בוא נגיד הצעיר הכי מלהיב שיש לגרמניה להציע, טימו ורנר, זאת נבחרת הכי קשה לנצח.
אני חושב שיש בה, פשוט מילת הקסם פה זה איזון. היא כל כך מאוזנת, ובכל עמדה, שחקנים כל כך שלמים, זאת אומרת, ואת גרמניה מאוד מאוד קשה לתפוס במצב של נפילה מנטלית או רגשית.
הם היחידים שמשחקים משחק לחץ יעיל כמו מועדון כדורגל, לא, דן?
כן, אני חושב שיש מילת קסם אחרת, שהיא חשיבה ארוכת טווח. ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה, כמו שאמרת, יש שם איזושהי יציבות שאי אפשר בכלל להשוות אותה לשום מקום אחר, אפילו לרמת מועדונים, ואני חושב שזה משתלם להם, אני חושב שהם יוצרים כבר כמה דורות, אוקיי, יש איזשהו שלד.
כאילו הם חצי גמר, כאילו זה כאילו נראה שהם חצי גמר בטוח כל הזמן, כן.
לגמרי, אבל יש איזושהי יציבות ויש איזושהי המשכיות, אני הקשבתי לאיזשהו רעיון עם כריסטופר קלמנס, שהוא האנליסט הבכיר של הנבחרת.
צריך לציין שעבדת בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות?
בשנה האחרונה.
בשנה האחרונה בדינמו דרזדן, מהליגה השנייה.
כן.
בתור אנליסט, סקאוט.
סקאוטינג, בקיצור, עכשיו לאיזשהו רעיון איתו, והוא אמר שהם, בכל נבחרת, בכל טורניר, הם מרכיבים את הסגל משלושה דורות. השחקנים שהם בפיק שלהם, מן הסתם מהווים את רוב
כלומר, 26, 27, 28.
25-29. שחקנים שהם מעבר לשיא, אבל הם כבר...
כריסטופר קלמנס אמרת?
כן.
שתסביר לקהל מי זה? כן,
שהוא האנליסט הבכיר של הנבחרת, והוא מרכז את כל הפרויקטים שקשורים לסקאוטינג וגיים אנליסיס. אוקיי, אז שחקנים שהם בפיק, מן הסתם, שזה הבסיס של הסגל, כמה שחקנים שהם אחרי הפיק שלהם, אבל הם עברו כבר טורנירים, והם מביאים איזשהו ניסיון ככה זה, ושחקנים שהם לפני הפיק שלהם, אבל הם בסגל רק בשביל שהם יחוו את זה כבר פעם ראשונה, ויגיעו כבר מוכנים באיזושהי רמה לטורנירים הבאים. אז יש שם חשיבה ממש ארוכת טווח, ואני חושב שמה שעוד יותר מעניין, שזה לא רק יציבות, זו גם התפתחות. כי למרות שהם מנצחים, ולמרות שהם תחרותיים כבר, בעצם מאז קלינצמן, לצורך העניין, הם עוד השתנו. אם אנחנו חושבים, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל הטורניר הראשון של לב, לפי דעתי, הם שיחקו בעצם על מתפרצות. זה היה הכוח הגדול שלהם, שאוזיל היה צעיר, והוא שרף שם את הקו נגד אנגליה, נראה לי זה היה הסגנון, הם עשו את זה בצורה מאוד 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 טובה, ולאורך השנים הם עברו לבול פוזשן, כאילו שהכדור אצלם, זה מאוד יפה לראות איך הם מתפתחים, והם כל הזמן, יש שם מנגנון שכל הזמן חוקר, אני יודע שיואקים לב, יש לו חבר של, יכול להיות שאתה כתבת על זה אוריאל, אני לא יודע איפה ראיתי את זה, חבר שהוא מאמן של קבוצת כדוריד, שמשחק עם השוער מחוץ לשער, אוקיי, אני לא יודע אפילו אם זו קבוצה גרמנית, אני לא בטוח, מאמן משוגע כזה, והם הלכו וראו המון המון משחקי כדוריד, בשביל לחקור את הקונספט של איך שוער משחק רחוק מהשער, בגלל נויר ובגלל שהם כבר חושבים על איך הכדורגל ייראה עוד כמה שנים. ככה נראה כדורגל, שיש חשיבה ארוכת טווח, שיש סקרנות, ושרוצים לחקור.
ויש לציין, בכתבה שכתבתי במגזין מונדיאל של כלכליסט, בשיתוף אקדמיה בווינגייט, הייתי באופנהיים, והם שם, הם בעצם סוג של העתיד של הכדורגל, כלומר, הם דורטמונד והחברה ופרנקפורט באיזשהו מקום לוקחים, וכל הזמן אומרים, אנחנו חייבים לראות מה קורה עוד חמש שנים, כל הזמן, אנחנו חייבים לדעת מה קורה עוד חמש שנים, ועוד חמש שנים אנחנו, תראו, הנתונים של המספר השניות של שחקן יש עם כדור, ירדו בעשרות אחוזים בשנים האחרות. מאז 2006, שזה היה 4 שניות בערך, היום זה פחות מ-2 שניות. כלומר, אנחנו מדברים על זה שלשחקנים,
אין זמן.
אין זמן לכדור, אבל זה טוב, כי זה אומר שהכדור חייב לרוץ.
יש תנועה.
שיש תנועה, ושאתה צריך למסור, ואתה צריך למצוא, ולמצוא את השחקן הנכון בזמן הנכון, וכל הדברים האלה. והגרמנים כאילו בנו על זה את כל הכדורגל שלהם, כאילו מכדורגל שמאוד מבוסס יכולות אישיות של שחקן שיכול לתת הדריבל ולמסור גבוה לאיזה קרסטן ינקר שייתן נגיחה, והיו איזה שניים כאלה, תומאס הסלר או אנדה מולר שיכולים לעשות את זה. אנחנו מדברים היום על טוטל פוטבולרס באיזשהו מקום, ג'רום בואטנג יכול לקחת את הכדור, וכן, המלז יכול, אמרו לי שהיכולת ציפייה של המלז היא, אין דברים כאלה, כלומר שהוא רואה איפה הכדור מגיע לפני כולם, כלומר הוא, אומרים, תראה, שים לב, הוא לא נכנס לאימותים פיזיים עם שחקנים, הוא פשוט יודע לאיפה הכדור מגיע לפניהם, אתה יודע, כאילו אנחנו, והכל מדעי בטירוף, הכל ברמת הקסקס, כאילו יודעים, זה קצת...
זה ממש סוג של אומנות.
או מדע.
לא אומר, להגיע לרמה כזאת של שליטה ושל ניתוחים, אתה יכול לטעות למה זה לא קורה גם בעוד נבחרות ברמה הזאת, אבל כנראה שיש משהו שהוא מעבר ל... אתה יודע, לתוכנת הניתוח, וזה משהו שהוא סוג של ב-DNA אולי. אחרת, כל נבחרת הייתה מנתחת נתונים סטטיסטיים ומדעיים ומנסה לעשות אותו דבר, אבל עובדה שזה לא הולך כך.
כן. מצד שני, כן, יש להם כמה נקודות חלשות. רויס, אנחנו לא יודעים אם הוא יכול להיות בריא לאורך כל הטורניר הזה, אוזיל קצת יש לו בעיות בריאותיות, יונס הקטור, מגן השמאלי של קלן שירד ליגה, למרות שהוא כבש את שער השנה בבונדסליגה, הוא לא השחקן הכי טוב לעמדה השמאלית. מצד שני, אני לא רואה את זה קורה, אבל הם כן יכולים לשחק בקלות, עם שלושה בלמים מבייר מינכן, בואטנג, המלז וזל, כאילו יש להם גמישות, הם יכולים לשנות הכל.
אני חושב שיש להם חולשה אחת עיקרית, וזה שאין להם שחקני אחד על אחד בסגל כמעט.
מה, השחקן שיכול לעבור...
שחקן שפשוט יכול לקחת הכדור ולחלוף על פני מישהו אחר. רויס יש לו את זה קצת, אבל תוציא אותו, אוקיי, אולי קצת טימו ורנר, אין להם שחקן.
תראה, אני חושב שאוזיל באיזשהו מקום, ויוליאן דרקסלר, אנחנו כן רואים למשל שאוזיל, הוא כאילו לא עובר את השחקנים, אבל הוא מוסר את הכדור מספיק טוב, בשביל שלא יצטרכו לעשות את זה.
אבל בסופו של דבר הם הולכים לשחק נגד הגנות נמוכות, מאוד. לפחות בשלבים הראשונים, אני מניח. ודווקא בהקשר הזה זה מאוד מפתיע שלירוי סאנה לא זומן, כי הוא באמת שחקן אחד על אחד מובהק, ובסופו של דבר, כאילו אתה יכול להיות מאוד מאוד מוכן טקטית, שאתה משחק נגד הגנה נמוכה, אתה צריך למצוא פתרונות,
כן.
מאוד מאוד טובים בלהיכנס לרחבה, בטיימינג נכון, ובלהיות אינטנסיבי מאוד ברחבה, אבל האחד על אחד הזה, זה משהו שהוא...
אבל אם לירוי סן מאיים על הגיבוי של הקבוצה, שזה בעצם הצד החזק שלה.
בסדר גמור, תראה, אני לא פה לבקר את יואקים לב, צריך לתת לו קרדיט, הוא חשב גם על האחד על אחד קצת יותר ממני, אני מניח.
יש לציין שכן, יש להם את יוליאן ברנד, שטוב בלעבור שחקנים, יש להם, אתה יודע, על הספסל צעיר, יש להם את יוליאן דרקסלר, בטוח הם ימציאו עוד איזה יוליאן אחד,
לא וורלד קלאס אבל,
דרקסלר לא, תסתכל לברזיל גם, כן, יש להם את מרסלו, שהוא שחקן שעובר שחקנים, ויש להם את ניימר, ששחקן שעובר שחקנים, כאילו על בסיס קבוע,
גם פירמינו, וגם קוטיניו.
פירמינו, כן, פירמינו, אבל החוזק העיקרי שלו זה אוף דה בול, כלומר, בלי הכדור, תנועה מאוד חכמה וכו', והוא לא ישחק. גם גבריאל ג'יזוס לא בדיוק העוקף שחקנים מספר אחד בזה. כלומר, כשאנחנו מדברים על עוקפי שחקנים, אנחנו מדברים על לאו מסי, שמפיל שחקנים על התחת כל הזמן, עדן עזר, ניימר, אין לך יותר מדי כאלה שעל בסיס קבוע, 10 פעמים במשחק.
סאנה הוא וורלד קלאס גם, בהקשר הזה.
כן, אבל הוא לא יהיה במונדיאל.
כן, נכון, אבל אני חושב שזו האיכות הכי חשובה, אולי הכי חשובה, אוקיי, אי אפשר להגיד את זה, יש המון איכויות חשובות, אבל זו איכות שהיא כל כך, כל כך חשובה.
מכריע משחקים.
ובעצם, כן, מכריע משחקים, ופותרת בעיות הכי טוב שיש.
כל הסיפור הזה, אגב, אפרופו, טרשטייגן, נויר לא שיחק כל העונה, ונויר הולך לפתוח, כאילו...
אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, כן. שיכול להיות שהוא מעניין, הייתה לי שיחה עם מאמן שהוא חבר שלי עכשיו שפגשתי שם בברלין, שהוא בעצם מאמן במחלקת הנוער של אוניון ברלין, ואנחנו מדברים על כדורגל, והיה מאוד מעניין לראות אותו אומר, אה כן, פה בגרמניה אנחנו לא יודעים להכשיר שחקנים. ואני אומר לו, ואני מסתכל עליו, אומר לו, תקשיב, אני חושב שהכל יחסי, ואז אמרתי, על מה אתה מדבר כאילו, תראה אתכם, אתם טובים, אתם זה, והוא אמר לי משהו מאוד מעניין, והוא אמר לי, אנחנו לא מייצרים שחקנים של אחד על אחד.
אוקיי.
והוא אמר את זה, ולכן גם אני מעלה את זה, וזה באמת בולט בסגל הזה, באופן ספציפי, ואני כזה מנסה להגיד, והוא אמר לו, זה משהו שחסר לנו, תראה את הצרפתים, הוא אמר לנו. עכשיו, בוא נחזור לנתון שלך, באמת כל המודל של הנבחרת הגרמנית, באמת נובע מהזמן שיש לך על הכדור, אוקיי? ובהקשר הזה, הם בנו את התוכנית של הפיתוח שחקנים, על היכולת שלהם באמת לחשוב מהר, שזה באמת, זה איכויות שהן גם, הן סופר חשובות והמשחק הולך לשם, אבל ברגע שאתה מתמקד בלשחרר מהר את הכדור, זו בדיוק, זה בדיוק בא על חשבון האיכות הזאת של רגע, של אחד על אחד, לקבל את הכדור באיזשהו איסוליישן כזה, ולחלוף על פני השחקן שלך, זה מאוד מעניין, שכאילו...
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, גולדן סטייט מתקשה למשל, זה כדורסל, גולדן סטייט מתקשה כשהיא מסתמכת יותר מדי על האחד ואחד של קווין דורנט, והיא צריכה את הכדור בתנועה. ריאל מדריד מתקשה שהשחקנים מנסים לעשות דברים בעצמם, קריסטיאנו רונלדו בעצם משנה את כל המשחק שלו בשביל להיות שחקן אוף דה בול הכי טוב בעולם, אולי אוף דה בול הכי טוב בהיסטוריה.
בדיוק. בגלל אחרי רן זהבי.
בגלל שיש לו שחקנים כמו טוני קרוס ולוקה מודריץ' שהם לא הדריבליסטים הכי גדולים, הם כן יכולים להניע את הכדור קדימה. ריאל מדריד מצליחה להניע את הכדור מהר, והיא זוכה בשלושה גביעי אירופה ברציפות בגלל זה. אנחנו רואים גם מצ'סטר סיטי, נכון, יש לה את האנשים האלה שיכולים לעבור עין ערך סנה, אבל היא מסתמכת בעיקר על תנועה ללא כדור, ומסירות ופוזיישן מהיר של קווין דה ברוינה ודוויד סילבה. אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה, יכול מאוד להיות שאני, בתור מאמן, של, נגיד, של, שמתמודד נגד ברזיל, אני אומר, סבבה, שנאמר ינסה לעקוף את השחקן שלי 20 פעם, שינסה וינסה, וכל השחקנים יהיו בצד ולא יקבלו את הכדור, והוא ינסה וינסה וינסה, סבבה, טוב לי עם זה. אם הוא כובש, וואלה, בסדר, הוא כובש, אבל השחקנים האחרים לא בתוך המשחק, הם לא קיבלו את הכדור, אין את התנועת כדור. כלומר, אני חושב שהתנועת כדור, אם אתה שם את זה על המזניים, מה ינצח למשחקים, תנועת כדור או הדריבל האחרון, אני חושב שזה תנועת כדור.
תראה, ברור שהדברים הם לא כמו שניסחת אותם, אוקיי? זה לא או זה או זה.
לא, אני אומר, כן.
אבל אני חושב שבסופו של דבר, אתה חייב לשבור קווים, אוקיי? שאתה רוצה להגיע למשהו, שזה השאר, אתה חייב למצוא דרך לשבור קווים, אוקיי?
ומסירה.
אבל יש לך דאבל פס.
בסדר, שנייה.
מדד פאקינג, כשאתה מסתכל על זה, אז הפאקינג הכי טוב הוא של המוסרים, לא של הדריבליסטים.
יש הרבה דרכים לשבור קווים, אוקיי? הרבה דרכים, וברור שלשחק מהר זו שיטה מאוד מאוד טובה, לייצר איזשהו כאוס בהגנה, ולשבור את המבנה שלהם, ואז למצוא את החורים. לא משנה לאן המשחק ילך, בסופו של דבר, האיכות הזאת של האחד על אחד, במצבים מסוימים, בטח ובטח ובטח, שאתה משחק נגד הגנה נמוכה, שכמעט אין אפשרות להיכנס רק באמצעות תנועה ומסירות, זה משהו עכשיו, אחד על אחד זה, שתבינו, זה לא רק לקחת את הכדור, לחכות שהכדור יגיע, כמו נגיד לירוי סנה, ואז ללכת לדריבל אחד על אחד, ולעבור ולהיכנס לרחבה. מבחינתי, צ'אבי ואיניאסטה, לפני שהם מוסרים, הם שחקני אחד על אחד מעולים, וזה העניין, בשביל להיות מוסר מצוין, אתה צריך להיות שחקן אחד על אחד טוב, כי בשביל לייצר מסירה טובה, זה לא רק האיכות של הפס שלך, זה התזמון שלך, והיכולת שלך להביא את עצמך לעמדה שהיא נוחה בשביל לייצר, אתה מבין? זה לא רק לקחת כדור ולעבור, זה להפגיש את
זה. ועדיין מסירה טובה זה 50% המסירה ו-50% המקבל.
ככה לדוגמת קווין דה ברוינה נגיד.
חד משמעית.
מה? קווין דה ברוינה למשל. נו, אז הוא מוסר מדהים, אבל באחד על אחד,
יש לו דריבל אדיר.
יש לו דריבל אדיר, אבל שהוא לוקח את הכדור, והוא מתחיל את השטיפה.
פשוט רואה קדימה. אני שואל אותך שאלה.
כן.
מתוך עשרת המוסרים הכי טובים בעולם, אוקיי? שאני לא אדרג אותם עכשיו, באופן תיאורטי. כמה מהם הם לא דריבליסטים אדירים? זו השאלה שלי. כמה מהם הם לא דריבליסטים אדירים? זה מה שאני אומר.
אוקיי, אנחנו...
זה כמעט תנאי הכרחי להיות מוסר טוב בעמדות הגבוהות,
הקדמיות, אוקיי.
הקדמיות,
כי יש הבדל בין פירלו, יש הבדל בין פירלו,
נכון.
שלא מסתמך בכלל על דריבלים לאורך השנים,
שינה את המשחק שלו,
להוזיל.
הוא שינה,
כן, הוא היה מרדונה, הוא היה, כאילו דיברו עליו כמרדונה הצעיר, האיטלקי, כשהוא היה ילד, אתה יודע, הוא מן הסתם שינה את המשחק, אני אומר שפשוט הדריבל, זה פעולה כל כך קשה, ובמשחק שהוא, שבו אתה צריך איכשהו, לייצר מקומות שבהם אתה יכול לנוח על המגרש, עיין ערך לאו מסי שעושה את זה הכי טוב בעולם, בדומה לברון שעושה את זה הכי טוב בכדורסל, אתה צריך למצוא מתי לעשות את הדריבול הנכון שיהיה יעיל.
חד משמעית, ברור.
ואני לא יודע אם למשל נעימר, כשהסתכלתי עליו בפריס סן-ז'רמן העונה, וכשהסתכלתי עליו בנבחרת הברזילאית, שהוא כן נותן גולים מדהימים אוף דה דריבול כזה, הם אני לא יודע אם אני מעדיף נעימר בקבוצה או אוזיל בקבוצה.
אז בוא אני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה של מתי לעשות את הדריבל. כדורגל זה לא סטרילי, ויש המון המון החלטות שהן לא טוב, רוב ההחלטות הן לא טובות, ויש גם משקל ההחלטות הלא טובות. ואם עכשיו, אוקיי, נחזור לגולדן סטייט, אוקיי, אתה התחלת, ואז, שוב, אני לא יודע איפה קראתי את זה, קווין דורנט לוקח איזושהי זריקה, מין פיידווי כזה מחצי מרחק, שבאמת כל האנליסטים אומרים שזה סוג הזריקה, אחד הגרועים ביותר בליגה, אוקיי? והוא, האמת שהוא קולע אותה ב-48%, שזה יחסית גבוה, והוא קיבל הרבה ביקורות מאנליסטים. למה אתה לוקח את סוג הזריקה הזאת? כאילו, הרי היום כבר יודעים, ובונים ממש את המשחק לפי איפה אתה רוצה לזרוק והכל. אז הוא אומר, תקשיבו, אני יודע שזו זריקה עם אחוזים יחסית נמוכים, אבל אם אני לא אקח את הזריקה הזאת, אני לא אוכל לקחת זריקות אחרות. כי אז המגן שלי, הוא כבר ידע לאן, כן. כאילו, מה לעשות עם זה. עכשיו, יש גם משקל לזה שנאמר, לא מצליח לעשות דריבל 9 פעמים, כי ברגע שהוא לא עושה את הדריבל, אז הרבה יותר קל להגן על זה, ושהוא עושה את הדריבל, אתה מביא עזרה, וזה גורם ש... ואתה מייצר איזשהו לחץ, ואיזשהו כאוס בהגנה, ואז הוא יכול לתת את הכדור בין שניים, ברגע שאין לך את
האיום הזה. זה הוויכוח הפילוסופי הגדול, שאנחנו נראה במונדיאל הזה לפי דעתי. שמצד אחד יהיה לך נבחרות, כמו ספרד וגרמניה, שמתבססות על תנועה ללא כדור, והרבה מסירה וכו'.
ספרד מתבססים על דריבל.
שנייה, לא, לא.
כל השחקנים שם יכולים
לקחת. כל השחקנים יכולים לעשות דריבל, אבל אתה עדיין תראה גם איסקו שהוא דריבליסט מוגזם, כלומר שהוא לוקח הרבה פעמים את הכדור הרבה יותר מדי ולוקח את זה יותר מדי, גם הוא בסופו של דבר, החבר'ה שם, בעיקר רמוס ופיקי, יצעקו עליו שהוא לא מוסר את זה מספיק מהר לאגף, ומשחרר מספיק מהר. ומצד שני, אף אחד לא יצעק על נעימר, שהוא לוקח יותר מדי את הכדור, ואף אחד לא יצעק על מרסלו, שהוא לוקח את הכדור בצד שמאל. אני לא אומר, ברור שגרמניה תנצח בגלל שהם לא עושים דריבלים, והם מבססים הכל על תנועה ללא כדור. אני פשוט אומר שכמו שהדיון הפילוסופי הגדול היום ב-NBA, זה משחק בידודים או משחק מסירות, שכשאנחנו יודעים שהכדורסל הוא משחק של זריקות משלוש ושל ריווח המשחק וכולי, אבל איך אנחנו מגיעים לשם? וזה אגב, זה מה שהכי מרתק בדיונים האלה, ואפשר להמשיך אותו זה. אבל בוא נדבר על נבחרת צרפת, כי זה לפי דעתי נבחרת מושלמת לדיון, להמשך הדיון הזה. כי מצד אחד, יש לך בשחקנים אינדיבידואלים, מרהיבים. אני לא חושב שאי פעם היה כזאת קולקציה של שחקנים צעירים ומוכשרים באותה נבחרת צרפתית. כלומר, גם אם אנחנו משווים אותם לנבחרת הגדולה של 98, השחקנים יותר טובים. כלומר, במקום שלהם, בעולם הכדורגל, במחיר שלהם, כאילו, באופן יחסי כמובן, ב-98 לא היה אף שחקן שעולה 100 מיליון יורו, היום כל שחקן שני הוא 100 מיליון יורו, אבל אנחנו מדברים על אמבפה ודמבלה ופוגבה, שיש הרבה ביקורת עליו, אבל עדיין 1.90 מטר ומשהו של נגיעות משי כאלה בכדור, זה משהו מראה, וגריזמן וז'ירו ואנגולו קנטה ותוסילו מביירן מינכן, ובהגנה יש לך כישרונות אינדיבידואליים כמו רפאל ורן, כלומר, אנחנו מדברים על הסגל אולי הכי מרשים שיש במונדיאל, ועדיין יש לי תחושה שהם כולם חכים לזינדין זידן, יותר, ולא רוצים כאילו, לא? כלומר, עדיין יש לי תחושה של רבע גמר מאכזב כזה.
אני חושב שצרפת, זו הדוגמה הטובה של when dribbles goes wrong, כאילו, ואני הייתי שם את צרפת מול גרמניה, ולא את ספרד מול גרמניה.
אוקיי.
אני, לתפיסתי, ספרד זה הסינתזה של גרמניה וצרפת. כאילו,
אוקיי,
גרמניה גם מבססים את התפיסה שלהם על המודל הספרדי, כאילו, את התפיסה שלהם, כן. של להזיז את הכדור מהר. בעיניי, יש באמת צרפת, גם באיך שהם בונים את השחקנים, צרפת זו המדינה שמייצרת הכי הרבה שחקנים לחמש הליגות הבחירות.
אין וברזיל, כן.
וברזיל באירופה, אבל בפער מאוד מאוד ניכר באירופה.
כן.
באירופה הם בפער עצום, פשוט מכל הנבחרות האחרות.
לא, צריך להסתכל על הסגל עכשיו.
יכולים לעשות חמש נבחרות.
כן.
באמת, חמש נבחרות
באמת. חמש נבחרות ממש ממש טובות. אגב, יש להם באיזשהו מקום, כשאתה יודע, כשהיה לאלג'יר, כולם היו שם צרפתים, ומרוקו הרבה צרפתים.
אז למה רק רבע גמר? נאמר, למה כי, הם לא יכולים ללכת עד הסוף?
אני מרגיש שעדיין, גם אם יש לך את, את ורן ואומטיטי ומנדי והגנה, ולוריס שהוא שוער סביר פלוס, יש איזה משהו בזה שלמשל הגרמנים יש להם שלד ביירן מינכני לקבוצה, וברצלון, וספרד יש להם שלד ריאל מדרידי וברצלונה, ו... וברזיל יש להם איזשהו שלד שכאילו נבנה עם המוקדמות האלה, ובצרפת יש משהו שזה הרבה אינדיבידואלים ממש טובים, והם לא קבוצה.
הם מפוזרים, זאת אומרת, שונות.
הם פשוט, הם מקיימים רק אידאל אחד מתוך הסיסמה של המהפכה הצרפתית, ליברטה, גליטה, פרטרניטה, הם מקיימים רק ליברטה, כאילו, הם באמת, הם מייצרים אינדיבידואלים, ובמשך הרבה הרבה טורנירים ראינו את זה, שפשוט יש שם איזושהי בעיה בקבוצתיות, ומלא אגו, וסיפורים, ובאמת סיפורים מתוך החדר הלבשה, וגם בסגנון משחק.
בוא לא נשכח שבנזמה ניסה לסחוט את וולובואנה, אתה יודע, כאלה, אבל זה בסדר, זה... קרית בנזמה, שאוט אאוט לקרית בנזמה, אתה מכיר, אתה לא מכיר, אתה מכיר את העמוד קרית בנזמה?
כן.
עמוד מאוד מצחיק, אני לא תמיד מסכים איתם, אבל הם נורא מצחיקים, כן, תמשיך.
הם נבחרת מאוד צעירה צרפת גם, אם אני לא...
הם לא, הם בדיוק בגיל 26 ממוצע, כלומר, יש להם כמה שחקנים צעירים פנטסטיים. אתה יודע מה, אתה מסתכל על זה, פשוט מדהים, כאילו נביל פקיר, שעכשיו כמעט עבר לליברפול, בסוף לא עבר, למר שעובר לאתלטיקו מדריד, פלוריאן טובן, שהיה נתן עונה פנטסטית במרסי, דאבל פיגרס בשערים ובישולים, אתה יודע, שחקן שלא ישחק, סטיבן אנזונזי, שהוא כאילו שולט בקישור של סביליה ואוסמן דמבלה, גריזמן, אתה יודע, זה פשוט כמות אדירה של שחקנים.
כישרון מטורף.
דריבליסטים שיכולים לעשות עם הכדור מה שהם רוצים באיזשהו מקום.
השאלה, אם אפשר לייצר מהם קבוצה, זה השאלה, ושוב, אם נחזור לעניין הזה של נרטיב, אם אפשר לייצר שם נרטיב, ששם...
ליברטה.
לא, פרטרניטה, הם צריכים את האחווה, הם צריכים את השאלה אם אפשר לייצר את הנרטיב הזה, ו... במשך המון המון שנים הם נכשלו, אני חושב בדיוק במקום הזה, כי איכות הייתה להם באמת, בהמון המון טורנירים הם הגיעו עם האיכות שהיא מספיקה, גם אם היא לא הכי טובה בטורניר, אבל מספיקה כדי להגיע לשלבים גדולים, וכן, אני חושב שזה האתגר שלהם, אני חושב שאם הם כן יצליחו לייצר את זה, ואני חושב שבהקשר הזה אגב, שמסתכלים אחורה, אני חושב שנתנו לדשן מעט מדי קרדיט כשחקן, אני חושב שהוא היה שחקן אדיר, שכל מקום שהוא היה הוא ניצח.
הוא היה קפטן פנטסטי, אפילו כשהוא לא היה קפטן, הוא היה זה שתמיד עשה את הדברים הנכונים בחדר הלבשה, ונתן את ההערות במקום הנכון, ונגע בכתף ברגע הנכון, וידע בדיוק מה להגיד לשחקנים שאיתו, אני לא יודע אם הוא תרגם את זה לאימון, כי באימון, ואנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה שלו, תמיד יש שם איזשהו קלאש באגו, והוא לא מסתדר עם התקשורת, ואין לו תקשורת פתוחה טובה עם השחקנים, כאילו תמיד יש איזה משהו כזה.
ואני חושב שהשאלה אם יש לו מישהו כזה על המגרש, בסופו של דבר, הרבה פעמים הקפטן, או לא משנה, הוא לא חייב להיות קפטן, אבל הדמויות הסמכותיות על המגרש, יש להם הרבה הרבה יותר כוח בלהחזיק את הקבוצה.
מי המנהיג של נבחרת צרפת בעצם?
כאילו פוגבה, כאילו.
השאלה אם יש את הדמות הזאת שתוכל לייצר את הדבר הזה, או כמה דמויות, הרבה פעמים זה דווקא כמה דמויות.
בוא נראה את השלד, בוא נראה את השלדים, כאילו כשאתה מסתכל על העמוד שדרה של צרפת, אז אתה רואה שחקנים, שוב, שחקנים אינדיבידואליים מדהימים, אתה לא יודע כמה עמוד שדרה הזה עובד טוב, כלומר פוגבה, קנטה נגיד, שגם כן קנטה במבחרת הצרפתית, הוא בסדר, הוא לא זה, ואז יש לך את אומטיטי וורן, שאני לא יודע כמה הם קפטנים, ולוריס שהוא שוער טוב, אבל אני לא יודע כמה הוא קפטן, כאילו הוא הקפטן, אבל אני לא יודע כמה הוא הוא מנהיג, ואז אתה מסתכל על גרמניה, ואתה רואה את המלס, ואתה רואה את נואר, ואתה רואה את קרוס, ואתה רואה את חדרה, שהוא דמות חשובה באלופות לאורך שנים, ריאל מדריד, יובנטוס, זה דמות חשובה, ואפילו בברזיל, שאתה מסתכל, כאילו נגיד קסימירו, ופרננדידיו, ופאוליניו, ותיאגו סילבה, בסדר, מירנדה, שהוא דמות, כאילו, איכשהו אני תמיד, וספרד מן הסתם יש להם שם את רמוס ופיקה, זה שני חבר'ה שאתה הולך איתם למלחמה,
ואיניאסטה, ואיניאסטה שבאמת שעשו את זה, ששמים את הקבוצה קודם כל. רמוס לפני שהוא רוצה להיות חתיך באינסטגרם,
הוא חתיך באינסטגרם,
הוא רוצה לנצח, שהוא על המגרש, זה מה שמעניין.
אגב, אפרופו חתיך, אתה יודע, כשאתה מסתכל היום על הכדורגלן המודרני, והיה לנו ויכוחים על זה, אני ואתה, כשאתה מסתכל היום על השחקן המודרני, אתה רואה שחקן שהוא יכול בקלות להיכנס לזירת UFC ולהצליח שם. כלומר, לא לכתוב זה. וכשאתה מסתכל על רמוס, תשמע, הוא נראה כאילו משייש, הוא נראה כמו פסל של מיכאל אנג'לו, שפשוט עוצב לקרב, כאילו זה מאוד מאוד מרשים, ואני בטוח שאנשים רואים את זה.
אם נחזור לוויכוח שהיה לנו, הייתי מאמר על ערן לוי בזירה נגד כל כדורגלן אחר, לא משנה כמה.
זירת סומו.
לא, בכל זירה אני מאמר על ערן לוי, אני הולך עם
זה. טוב, נבחרת שהיא מאוד אאוטסיידרית, ואני לא חושב שהיא תזכה, אבל עדיין, הם עושים רעש מעניין, במובן הזה שהם לא עושים רעש. נבחרת אנגליה. נבחרת אנגליה מגיעה עם הסגל הכי צעיר, והסגל הכי לא מנוסה אי פעם שהיא לוקחת למונדיאל. הם בהליך כרגע של שינוי תרבותי בהתאחדות לכדורגל המקומית שם. הם בעצם מכניסים הרבה מאוד מדע וידע והבנה אחרת לכדורגל. הם בוחרים שחקנים על פי איך הם מתאימים לדנ"א שהם רוצים בנבחרת. הנבחרות הצעירות מצליחות באופן חסר תקדים, בגלל התפיסה החדשה הזאת של, והתרבות החדשה הזאת בהתאחדות לכדורגל האנגלית, שמסתמכת הרבה הרבה יותר על שחקנים עם יכולות טכניות גבוהות, על שחקנים אורבניים שגדלו בערים הגדולות, במגרשי כדורגל של שכונה, שזה אף פעם כמעט לא קרה באנגליה, הרבה פחות על שמות גדולים, הרבה יותר על גיבוש חזק, כאילו אם פעם אנגליה הגיעה, תראו כמה שחקנים יש לנו, את סטיבן ג'רארד ופרנק למפארד, ואנחנו הקישור הכי טוב, היום הם אומרים, לא, בסדר, יש לנו את אריק דייר וג'ורדן אנדרסון, זה בסדר, אנחנו, זה לא מה שנצח לנו משחקים, הכוח והגיבוש שלנו נצח משחקים. השאלה, כמה אנגלים, כלומר, האם ההצלחות האלה ברמות הנמוכות יכולות לחלחל גם לקבוצה הבוגרת?
לא חושב שהם, כמו שאמרת נכון, אני לא חושב שהם כמובן ברמה של הנבחרות הגדולות יותר, כמו ספרד, צרפת, גרמניה וכמובן ברזיל. אני רואה שם אבל משהו מאוד מרענן, אני אוהב את זה שנותנים לצעירים אפשרויות לזמן
בחורים 19. התקשורת אפה על הנבחרת הזאת, התקשורת האנגלית.
יפה על כל נבחרת בכל מונדיאל,
לא, לא, לא.
תמיד אומרים 66,
לא, 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 זה ההפך. כי עכשיו למשל הם עשו אופן סשן כזה, ספיד דייטינג כזה עם כל השחקנים וכל התקשורת. בחדר אחד ונתנו להם לדבר, יאללה, לכו, תדברו.
של דבר חדש.
שזה אף פעם לא קרה, הם לקחו את זה מהסופרבול, ומאיך שהם, גר סאוטגייט נורא עוקב אחרי פוטבול, והוא ראה איך, כאילו, השחקנים מגיעים ומדברים, לא, אז הוא אמר משהו, לא נורא, יאללה, צחקו.
פתיחות.
פתיחות, כאילו, ההפך ממה שהיה פעם, שהם היו סגורים נורא וזה, ולמשל כשהעיתונות האנגלית, בעיקר עשה, נכנסו ברכים סטרלינג,
אז... על הקרקוע הזה.
אז גאו סאופגייט נכנס בתקשורת האנגלית, וזה לא הגיוני שתעשו ככה לבן אדם כל כך טוב, כמו רכים סטרלינג וכאלה, כאילו יש תחושה אחרת, והתקשורת אוהבת את גאו סאופגייט, גדל בבתי ספר פרטיים, עדיין תמיד היה איש כדורגל כזה ש... כלומר, הוא הביא את האינטליגנציה כביכול, את המעמד הגבוה לתוך הכדורגל, גדל בקריסטל פלאס של איאן רייט וכל מיני מופרעים כאלה, ועדיין הפך למעין דמות מאוד מכובדת כזאת. כלומר, יש איזה פיל אחר.
שקט תעשייתי יש.
כן.
אתה לובש חולצה של יואן קרויף,
נכון?
נכון. והוא אמר, הוא אמר הרבה דברים, אבל אחד הדברים שהוא אמר זה, אלק נדייל איז אין פורדייל, שכל חיסרון הוא יתרון, ואני חושב שאם נספר את הסיפור של אנגליה, אני חושב שזה אולי מה שכן יכול לתת להם, דווקא החיסרון שלהם, דווקא זה שאין להם את הסגל הכי טוב.
זאת אומרת, רמת ציפיות נמוכה, אתה
מתכוון? כן, דווקא זה שוואלה, שעכשיו הם באים עם רמת ציפיות שהיא הרבה יותר נמוכה ממה שאנחנו מכירים, דווקא זה יכול לתת להם איזושהי התחלה מאוד טובה ואיזשהו כוח להגיע לשלבים שהם קצת יותר גבוהים.
ואז הם מפסידים במשחק הראשון לטוניסיה.
נגד גרמניה כנראה פנדלים.
אבל יכול להיות שזה מה שנראה מהם, אני לא יודע אם יש להם מספיק איכות באמת.
בבונדסליגה הביאו הרבה שחקנים, כאילו יחסית, הביאו הרבה שחקנים אנגלים צעירים, כאילו אם זה סנצ'ו ז'אדון סנצ'ו מדורטמונד, ובלייפציג הביאו את לוקמן, כאילו, אתה יודע, והביאו את אוקספורד ריס לברוסיה מנשנגלדבך, כאילו יש איזושהי תחושה שכאילו האנגלים הם פתאום נכס undervalued בשוק, ובעיקר האנגלים הצעירים, שלא יכולים להיכנס כאילו לקבוצות בפרמייר ליג, אז אומרים בואו לבונדסליגה. ובבונדסליגה לא בוחרים שחקנים זרים בהכרח, שהם לא מודרניים, אני עושה air quotes כאלה, כאילו הגרמנים יש להם מאוד, כאילו בסקאוטינג, תספר קצת על זה, בסקאוטינג יש להם כאילו ממש מדדים מאוד מדויקים למה כן ומה לא, ספר לנו על זה.
שאני אבל אני אחשוף סודות.
לא סודות, אל תחשוף סודות.
חתמתי על...
נו, יאללה.
אני אגיד לך, הגרמנים...
סודות גרמנים, אל תהיה לנו בוגד.
אני הולך להגיד משהו מפתיע.
נו.
הם מאוד מסודרים.
לא נכון.
זהו, הם פשוט, וזה דבר מדהים בעיניי, זה סנסציוני בעיניי. יש תוכנית, ונצמדים לתוכנית. לא, באמת, זה לא כזה מובן מאליו.
זה בסדר.
זה לא מובן מאליו בעיניי.
הדבר הראשון שאומרים על גרמנים, השאר, סוסטר, זה סדר.
זה כמו שתגיד, הצרפתים, הם ממש אוהבים את האוכל שלהם.
לא, אבל זהו, זה מה שיש שם. אוריאל, הם לא... נפגשתי עם... נו, אז זה שכתב, אתה הבאת לי את הספר הזה, נראה לי בזמנו, The Numbers Game.
כן.
קריס אנדרסון. נפגשתי איתו בלונדון.
אה, באמת?
כן.
מסר תדש.
לא, אבל נפגשתי איתו בלונדון. הוא חצי גרמני, חצי אנגלי.
כן. וחי בארצות הברית בכלל.
לא, הוא חי בלונדון לדעתי.
אה, כן?
לדעתי הוא חי בלונדון, כן, כן. לא משנה, היה לי ביקור קצר בלונדון, אמרתי, יאללה, נשלח לו מייל, שלחתי לו מייל.
בחור מאוד נחמד.
מאוד מאוד נחמד. ואז הוא אמר לי משהו יפה, הוא חצי גרמני, חצי אנגלי, הוא אמר לי, תקשיב, הגרמנים, הם לא יודעים להמציא דברים, אבל הם יודעים לחכות מאוד מאוד טוב, הם יודעים לאמץ דברים בצורה מצוינת, ואז לעשות אותם פשוט בצורה קצת יותר יעילה.
יש להם את ההנדסה הכי טובה בעולם, אז סוף שהם לא ממציאים שום דבר כאילו, יש להם פשוט, הם יודעים איך לבנות מכונות ממש טוב.
עכשיו,
באמת,
מבלי, כאילו. באמת, מבלי להיכנס לכל מיני פינות של סטריאוטיפים וזה, ותראה, להיצמד
לתוכנית,
כן, לא, להיצמד לתוכנית, אתה צריך להיות קצת בוק גם,
כן.
אתה מבין? זה דורש איזשהו, כאילו, כי בישראל יש תוכנית, ואז אתה יודע, תוך כדי, אז לכל אחד...
איזה תוכנית יש בישראל?
התוכנית היא שאין תוכנית.
לא, ואז כל אחד משנה, וכל אחד זה, ואז נכנס פתאום מישהו למשרד, והוא מסתכל ואומר, אבל רגע, ושם יש תוכנית, ועושים מה שכתוב בתוכנית, ונצמדים לזה, בלי לשאול שאלות, גם אתה חושב שזה יותר טוב או פחות טוב, אז פשוט עובדים מאוד מאוד מסודר, אין לזה רק יתרונות, אני חושב.
כן.
אין לזה רק יתרונות, אבל זה מאוד טוב שאתה רוצה להשיג מטרה משותפת, זה טוב. וככה עובדים פשוט, וככה זה היה לפחות במחלקה שאני עבדתי בה, העבודה הייתה פשוט מאוד מובנית, מסתכלים על דברים מסוימים, יש שיטה מסוימת לעבוד, יש שיטה מסוימת לדווח, וזהו, ורצים. זה לא, שום דבר לא גרנדיוזי, אבל פשוט בסוף השנה אתה מסתכל ואומר, וואו, אוקיי, יש...
עמדנו במטרות.
זה מאוד יעיל.
חשוב לשים מטרות מסודרות.
אתה יודע מה עשית פחות או יותר, אתה יודע איך פחות או יותר לבקר את זה, וזהו, זה לא, אין פה איזה משהו שהוא...
אבל איזה סוג של מטרות למשל אתה שם בתוכנית כזאת? זאת אומרת, שהוא מדיד, שהוא...
אתה לא יכול לחשוף, הוא לא יחשוף את ה...
לא, באופן כללי, זאת אומרת...
תראה, היה לאנגלים במלחמת העולם השנייה את האניגמה. ואתה יודע, זה כאילו בסופו של דבר, בסופו של דבר שאתה מסתכל, שוב, I'm mentioning the war, כמו שאומרים, בסופו של דבר, גם התוכנית הגרמנית, כאילו, התפוררה ברגע שהם יצאו מהתוכנית. כלומר, ברגע שהם קצת היו צריכים לאלתר וכאלה, למרות שהם כן היו מאלתרים גדולים בשדה קרב עצמו, בעיקר בגלל בסיס טכני גדול, בסופו של דבר הם התפוררו ברגע שהם יצאו מהתוכנית ונתנו לבן אדם אחד יותר מלא כוח, פקה פקה פקה, אבל בכל מקרה, חזרה לאנגליה, כן? אנחנו, יש להם, נגיד, שחקן אחד ברמה הכי הכי גבוה, הארי קיין, שאפשר להגיד בוודאות שהוא אחד מהחלוצים הטובים בעולם. לא יודע אם אפשר להגיד את זה על הבלמים שלהם, או על המגנים שלהם, או על הקשרים שלהם, בטח לא על הקשרים שלהם.
לא, אי אפשר.
אבל, אז האם זה כאילו מספיק בשביל באמת להפתיע?
לא, אני חושב שיש להם עוד איכות, אני חושב שסטרלינג ו... נו, מטוטנהאם, אלי...
דלה אלי.
אני חושב שהם גם, אולי לא כאילו... וורלד קלאס, אבל לא הם וורלד קלאס, אבל מהדרג השני של הוורלד קלאס.
כן, זה משהו, זה משהו.
אבל הם טופ, כאילו, הם יכולים לעשות טורניר, שני השחקנים האלה הם גם יכולים לעשות טורניר, להיות שחקני הטורניר, יש להם את הפוטנציאל, אז זה לא רק הארי קיין. אני חושב שיש להם איכות, אני חושב שסאוטגייט מביא להם איזשהו סדר, ואיזושהי תפיסה שהיא לא מבוססת רק, היא קצת יותר מתוחכמת.
הם יודעים איך הם הולכים לשחק, זה משהו שלא קרה באנגליה.
זה לא רק סביב הרוח והלחימה, אוקיי? אני חושב שיש משהו מעבר, לא יודע, אני לא יודע, קשה להגיד.
זה גם תלוי בכל הרבה נסיבות.
זה תלוי בדבר אחד, כמו לגבי כל נבחרת, אם יהיה להם מזל או לא. אם יהיה להם מזל,
זה נסיבות, אם מישהו...
ואם לא יהיה להם מזל...
יש ביטוי גרמני שאומר, אם אני עובד קשה מספיק, אני לא צריך מזל או משהו כזה, שזה מאוד גרמני להגיד, הקבוצה היריבה שלהם בבית זה בלגיה, תמיד הסוס השחור, אני חושב שבלגיה יש להם קצת בעיה צרפתית, במובן הזה שהם כן אינדיבידואלית, אולי יש להם את השחקנים הכי טובים בעולם, כשאתה מסתכל על ה-11 שלהם, אבל אני לא יודע כמה הם בתור קבוצה טובים, כלומר, כן, עוצמות כמו של לוקאקו, יש למעט נבחרות, יכולת מסירה חירורגית כמו של דה ברוינה, יש למעט מעט קבוצות, יכולת כדרור כמו של עדן עזר, אולי יש רק לנאמר ומסי יותר, כלומר, מה הסילינג שלהם ומה הרצפה?
אני אגיד לך, קודם כל לא ראיתי אותם המון לאחרונה, אז אני, כל מה שאני אומר הוא בגדר
נחוש
ושמועה או משהו. אני חושב שאם להסתכל קצת ככה במבט מבחוץ, אני חושב שיש להם באמת דור שהוא מיוחד. אני חושב שקשה מאוד לזכות בפרסים, בספורט, בלי מסורת. אפילו גוארדיולה מדבר על זה במנצ'סטר סיטי, זה לא תירוץ מה שהוא אומר. יש איזשהו משקל מאוד מאוד משמעותי, גם לביטחון, גם לגאווה, גם לציפיות, גם משהו שהוא בין כל הדברים האלה. אני חושב שכבר כמה טורנירים מדברים עליהם, כאוקיי, הנה, יש להם מספיק כישרון כדי ללכת ממש או עד הסוף או כמעט עד הסוף, וזה לא קורה. יכול להיות שעכשיו זה הזמן שהם מבשילים.
זה שהם לא מביאים את נאי גולן, שהוא כאילו הקשר הכי בולט שלהם, זה טעות, או שזה בעצם אנחנו בונים משהו והוא לא נכנס לתוך המשהו הזה שאנחנו בונים?
אין לי מושג. אני לא יודע, כי אני לא שם, אני לא יודע מה השיקולים, אני לא יודע מה הסיפור, זה יהיה מצחיק אם אני אגיד את זה ככה בחוץ בלי שאני יודע. אני לא יודע. אני יודע שאני אוהב אותו כי הוא מעשן.
כן, אתה יש לך אובססיה עם כדורגלנים שמאשלים. שכחנו שיש להם את מרטנס הנפלא, אולי אחד מהחלוצים הכי טובים בכדורגל האירופאי, שלא נראה כמו שחקן כדורגל, ולא מתנהל כמו שחקן כדורגל, חייבים להגיד.
אני ראיתי את בלגיה נגד...
הוא חמוד בצורה בלתי רגילה.
בלגיה שיחקו נגד קוסטה ריקה, נדמה לי, לפני יומיים או שלושה, משחק הכנה.
4-1.
4-1, ראיתי את המשחק, היו פיגור 1-0, אבל מאוד מהר חזרו, והם, אני חייב לומר, נראו מצוין.
הם משחקים 3-5-2, כשיניק קרסקו מצד שמאל, והוא שחקן, הוא לא שחקן מגן, אבל הוא שחקן קו מצוין, מונייר מפריס סן ז'רמן מגן ימני, ואז דה ברוינה וויצל בעצם באמצע, שזה מאוד התקפי, ואז יש את מרטנס והזארד עם לוקאקו.
במחצית השנייה הם פשוט שטפו, אפשר, קוסטה ריקה ממש לא היה על המגרש.
כן, קומפני בספק למשחק, קומפני הוא לפי דעתי הוא אחד מהמנהיגים היותר טובים, ואפרופו שלד וכאלה, הוא באמת מנהיג חזק ואיש איש, איש משכמו ומעלה ממה שקראתי וראיתי, מאוד גאה בשורשים הקונגולזים שלו, קורא לעצמו מנצ'סטרי, הוא מדבר אנגלית קצת במבטא מנצ'סטרי, נשוי למנצ'סטרית, יש איזה משהו מקסים בעירוב בשילוב הזה שם, אני לא יודע אבל כמה הם מגובשים, ואני לא יודע כמה השוער יהיה אקס פקטור חיובי עבורם, קורטואה, כפי דעתי
הוא אחרי השיא כמובן.
אני לא יודע אם הוא אחרי השיא, אבל הייתה לו עונה מאוד קשה, ולפי דעתי קצת קשה לו להתאושש מזה. טוב, שנייה, בוא נדבר על רוסיה, הם לא מועמדים לשום דבר, אבל אני, כמו שאמרתי לך מקודם, אני חושב שפוטין הולך לרמות, השופטים הולכים לאהוב את רוסיה. אתה יודע, מכיר את הסטטיסטיקה הזאת שהרוסים טסים במהלך המונדיאל הכי מעט קילומטרים ביחס לקבוצות היריבות שטסות,
פשוט מקריות.
כן, זה פשוט, והם קיבלו את הבית הכי קל בכל הזמנים, כאילו, לפי המדד אלו, זה הבית הכי קל בכל הזמנים, אז כל המקריות הזאת, ממש, אתה יודע, לרוסים יש מזל כנראה, כנראה.
זה מאוד חזק, ואומרים על המשחק היום למשל, שזה נגד סעודיה, המשחק הפתיחה שלו, אחד המשחקים אולי ה... לפחות על פניו, אחד המשעממים ממשחקי הפתיחה המשעממים.
אף פעם לא היו קבוצות כל כך גרועות מבחינת הדירוג העולמי שלהם.
נכון, צריך לזכור שרוסיה שהיא מערכת היא מכל 32 הנבחרות, היא הנמוכה ביותר בדירוג פיפה, ואת המשחק היום מכנים גם לא אל קלאסיקו, אלא אל גזיקו, זה סעודיה נגד רוסיה, שתי מיצרניות הנפט הגדולות בעולם. אבל תשמע, הם שיחקו, ראיתי חלק ממשחקי ההכנה שלהם, אנחנו מדברים על שבעה משחקים, שבעה משחקי ההכנה ללא ניצחון. נבחרת מערכת את המונדיאל, ויש מהן איזה סוג של ציפייה, והם פשוט נראים רע. ראיתי את המשחק האחרון, היה למשחק נגד, אחד המשחקים האחרונים נגד טורקיה, הסתיים בתיקו אחת, שמה, שום, הם באתו מפעם אחת המסגרת, זאת אומרת, זה לא נראה שזה הולך לשום מקום, נכון שהם התמודדו עם הרבה בעיות ופציעות, אבל היה להם כל כך הרבה זמן להתכונן, אתה יודע, הם קיבלו את אירוח המונדיאל ב-2010, והיה מספיק זמן לנסות ולבנות משהו.
אבל לא, הם לא מצליחים, תגיד, למה הרוסים לא טובים בכדורגל? על פניו, תראה, כדורגל הוא לא הספורט הכי פופולרי שם לפי סקרים וכאלה.
נכון, לא.
יש את הוקי, יש את בנדי. בנדי היה מקורא לו זה?
הוקי, הוקי קרח הוא ספורט הכי פופולרי ברוסיה.
ופוטין מקדם מאוד את הוקי קרח. ואובצ'קין שזכה.
וגם כל הענפי חורף בעיקרון הם מאוד מאוד חזקים.
נראה... מה, אז למה הם כל כך קוראים בכדורגל? כלומר, יש להם מלא אנשים.
יש להם מלא אנשים, ויש להם גם הרבה כסף, אתה יודע, זה עוד, שאלה עוד יותר טובה, זה משאבים יש, אבל כנראה משהו ב, 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 ברמת הדרך שבה הם עובדים, פשוט לא אפילו מתחיל למצות את הפוטנציאל האפשרי. שים לב לנבחרת הרוסית, אין שם איזה... כל השחקנים בסגל הרוסי, כמעט נדמה לי למעט שניים, הם משחקים ברוסיה. זאת אומרת, זה לא חומר שחקנים שכנראה מסוגל לסחוף נבחרת, להגיע להישגים, אם אתה זוכר, כמו ב-2008, שהגיעו לחצי גמר היורו. וגם חוסר עקביות עם המאמנים, תחלופה מאוד גבוהה של מאמנים, מאמנים זרים, השקיעו במלא מלא כסף.
אפרופו המאמן, המאמן די סנו, ויש לו אגו, יש שם איזה סיפור שהוא כאילו זכה עם פולין, עם לגי ורשה באליפות, והוא מגיע לשחקנים ו... זכיתי באליפות פולין עם השחקנים, ואז השחקנים, אנחנו זכינו באליפות רוסיה, מה אתה רוצה מאיתנו? שזה מזכיר קצת, אתה זוכר את הסיפור עם טון קאנן? היית במכבי באותו זמן?
לא.
לא, שטון קאנן הגיע לקבוצה של מכבי וכתב על הלוח, אני טון קאנן, ניצחתי את פארמה או משהו כזה, ואז ג'ובאני רוסו קם ואומר, אני ג'ובאני רוסו, שיחקתי בליגת האלופות, מה, כאילו, ניצחתי את מנצ'סטר, מה אתה רוצה מאיתן, כאילו, מה זה הדבר הזה? אז כאילו, זה משהו דומה ב...
אני חושב שהעושים, המינוי שלו היה המינוי...
סטניסלב צ'רנוס, צ'רצ'סוב, שיש לו רק 25% ניצחונות בנבחרת.
אני חושב שהוא סוג של ממש ברירת מחדל, הם עשו כל מיני ניסויים ממאמנים זרים, למשל קפלו, אימן את רוסיה, אני זוכר אז דיונים בתקשורת הרוסית, שילמו לו הון עתק. המון המון כסף, לא יצא מזה שום דבר, ואז החליטו, טוב, אנחנו מפסיקים עם הניסיונות האלה להביא מאמנים זרים, להפוך אותנו למשהו שאנחנו כנראה לא, ולקחו אותו, אבל אם אתה מסתכל על בתכלס, על התוצאות, ועל הדרך שבה הנבחרת משחקת, אז הוא לא ממש מצליח. עכשיו, אני, למרות מה שאתה אומר, חושב שדווקא מהבית של רוסיה תהיה הפתעה, אולי זאת לא תהיה כל כך הפתעה, אבל אם סלאח ישחק, לפחות בשניים מהמשחקי השלב הראשון, אני חושב שרוסיה יכולה להישאר בחוץ. אני חושב שאורוגוואי ומצרים יש להם סיכוי טוב לעלות מהבית הזה. אני לא חושב שפוטין שם לו למטרה שרוסיה תעבור שלב. אני חושב שהוא מאוד מאוד... לא, אני חושב שמה שחשוב לפוטין זה שהאירוע בכלל, המונדיאל, החודש הזה, יעבור בצורה הכי מתוקתקת שאפשר, ויראה לכל העולם שרוסיה היא לא מנודה כמו שטוענים שהיא, ויש פסטיבל של אוהדים ברחובות, ואוהדים אבסוטים.
יש להם נשיא בארצות הברית, יש להם את הנשיא שלהם בארצות הברית, זה לא רע.
תשמע, אחרי כל מה שקרה בחודשים האחרונים, כל הסיפור הזה עם הרעלה של סקריפל בבריטניה, והסנקציות החדשות שהטילו על רוסיה, אז מהצד הרוסי, נדבר מהזווית הרוסית, מאוד מאוד חשוב להם, לקחת את כל האירוע הזה ופשוט להשתמש בו, כן, כסוג של אירוע, תרצה, אפילו ברמת המולטית. אנחנו מתקתקים פה מונדיאל, אנחנו נוודא שהכל יעבוד פה כמו שצריך, ששום איום ביטחוני לא חלילה יתממש, ושכולם ייהנו, ונבחרת רוסיה, אם היא תצליח, סבבה, פוטין בעצמו אמר, הוא הודע, דיבר באיזה רעיון לפני שבוע, והוא אמר ש... אתה יודע, הוא לא ממש מחזיק מהם, בוא נגיד ככה, והוא לא חושב שהם צפויים להצליח מאוד. אז לא הייתי אומר שזה must מהבחינה הזאת.
מה התחושה, אתה הגעת מרוסיה לפני כמה ימים, נכון?
כן, אפילו ממש לפני כמה ימים.
מה התחושה, מה שנקרא ברחוב, כלומר, מה התחושה לקראת המונדיאל הזה?
תראה, מצד אחד עושים מאמץ מאוד מאוד גדול, אני רואה את זה במוסקווה, ליצור אווירה של קרנבל, ואווירה של, אתה יודע, אווירה של... של קבלת פנים נחמדה, ויותר שילוט באנגלית, ויש אפילו משטרת תיירות, ולקחו למשטרה הזאת שוטרים מיוחדים, שיודעים קצת יותר לחייך, ואפילו מדברים אנגלית לא רעה.
מצאו רוסים שיודעים לחייך?
כן, זה חלק מהמאמץ להסביר פניך על התייר. אז מצד אחד, כן, עושים מאמץ אדיר, מצד שני, האזרח הרוסי עצמו, למרות שהוא מאוד מאוד פטריוט, והוא מאוד מאוד שמח על האירוע הזה, ברמה המדינתית, ברמת חיי היומיום, הרוסים עצמם, וזה בוודאי נכון למחוץ למוסקווה, צריך להבין שמוסקווה זה לרוסיה, ברמת החיים עצמם, כן, הם שמחים, אבל זה, אתה יודע, איך אומרים, אתה יודע, זה חולף לידם, זה לא, חיי היומיום לאזרח הרוסי הממוצע, הם הרבה יותר קשים, וצריך להביא אוכל הביתה, אז כן, חגיגה היא נחמדה, והם מאוד פטריוטים, והם שמחים שזה קורה ברוסיה, אבל לא מעבר לזה, ויש ציניות מאוד גדולה כלפי הנבחרת הרוסית, זאת אומרת, כמעט חוסר אמון, כמעט מוחלט ביכולת שלה להשיג משהו, אולי עלייה לשלב הבא, לשמינית הגמר, זה יהיה הישג גדול בהתחשב ביכולת שהפגינה עד עכשיו. אז זה המצב שם. אבל אני חייב לומר שמה שאני רואה, כי אני מסתובב הרבה בעיר, במוסקווה, אז עושים מאמץ מאוד מאוד גדול, עוד פעם, לתקתק ברמת ההתכוננות ולהראות שהכל עובד ושהקבלת פנים היא טובה. זאת אומרת, זה חשוב להם. חשוב להם שלא יהיה בלגן. אני חושב שגם בגלל זה מרסנים מאוד את כל מה שקשור לחוליגנים. אתה יודע שיש את...
כן, היה דיבור על זה שפוטין בעצם הביא את כל החוליגנים לבית, כאילו לפגישה, ואמר להם, תקשיבו, אם אתם עושים בלגנים, אתם תמצאו את עצמכם בגולה.
אני אגיד כזה דבר, יש הבדל מאוד גדול בין חבורות חוליגנים רוסים שמשתוללות בצרפת ועושות בלגן, כמו שקרה באירו 16, והיה באמת בלגן גדול. וצריך גם לזכור שהחוליגניות ברוסיה זה משהו שהוא יותר מושרש ויותר, אולי לא מונחה, אבל בהחלט הוא חלק מאיזשהו סוג של יותר ממוסד.
כן, הרבה כסף פוליטי מגיע לשם.
יש הרבה מעורבות פוליטית ויש שימוש בהם, אבל כשזה מגיע לאירוע כמו המונדיאל, שמתרחש אצלך לצורך העניין כרוסי אצלך בבית, אז אני חושב שהם לא יקחו שום סיכון, אבל יש עוד דברים, תשמע, יש את הקטע, יש את הסוגיה של גזענות, שזה בעיה מאוד מאוד קשה ברוסיה, ואני לא יודע מה יקרה במונדיאל, מה שאמר הנשיא של פיפה לפני שבוע, אמר ששופטים הונחו, יש להם עכשיו סוג של שיקול דעת בסוגיה של גזענות במגרשים, ששופט יכול אפילו לעצור את המשחק, אפילו לבטל אותו,
אנחנו יודעים שבליגה הרוסית יש הרבה מקרים כאלה של גזענות.
אגב, גם זנית סנט פטרבורג, למשל, חטפה עונש על משחק ליגה אירופית נגד לייפציג, שהיה בסנט פטרבורג בחודש מרץ, שהם קראו קריאות גנאי לאחד מהשחקנים של לייפציג, שחקן שחור שנפצע, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, אבל הם חטפו עונש, הם חטפו, טוב, 50,000 יורו קנס, כן. ואת הסיבוב הבא בליגה האירופית, סיבוב המוקדם.
זה מראה כמה
UEFA,
כמה חשוב ל-UEFA העניין הזה, כן. שניקלס בנטנר בזמנו פרסם את פאדי פאוור עם התחתונים שלו, וחטף קנס של 52,000 יורו, שזה מראה כמה
לא, חטפו הם משחק בלי קהל בסיבוב הבא, כן. אבל זה בעיה גדולה, הגזענות, ומה יהיה במגרשים עצמם? תשמע, יש את הנושא הזה של תג אוהד, פן איי-די, שעל פניו כל מי שרוכש כרטיס מקבל פן איי-די, בלי הפן איי-די אתה לא יכול להיכנס למגרש, גם אם אתה בא עם הכרטיס שרכשת, בלי התג הזה אתה לא תיכנס, זה נותן שליטה, אני חושב לרשויות, ולא סתם, נותן להם שליטה בדיוק מי נכנס למגרש, ואני חושב שהם כן ינסו לעשות מאמצים, שלא ייכנסו אנשים שעלולים, אתה יודע, להרוס את המסיבה או את האווירה הטובה, או את כל האירוע הזה שהוא מאוד, בהרבה מאוד בחינות הוא מהצד הרוסי, הוא מאוד מהונדס.
כן.
מאוד סטרילי כמעט אפילו.
כן.
לא, אתה יודע, מצד אחד, לא יודע, לא שזה רע.
אבל מצד שני, אנחנו כן רואים ש... למשל, בכל מה שקשור לבחירת מקומות לשחק, אז זה מאוד מאוד פוליטי.
נכון, אין ספק.
ואנחנו כן רואים, למשל, שהולכים לשחק בקלינגרד.
ובסרנסק?
ובסרנסק, שזה עיר גולגים.
300,000 איש.
כן, זה עיר גולגים גם כן, זה עיר כאילו ש...
זה עיר שידועה בבתי הכלא שלה, וכמובן ביותה המרכז של
הפרויקט. ולא לא בקרסנדור, ששם יש כאילו את האצטדיון פרטי,
נכון.
בגלל שהאוליגר שם הוא לא חבר של פוטין וכאלה. קיצר, האם זה יהיה יותר ברזיל 2014 במובן של...
לא, אז זהו, זה דבר שאני באמת חשבתי עליו, ואני חושב שיהיה הבדל מאוד גדול. זה לא יהיה ברזיל 2014 במובן של אחרי המונדיאל, כולנו יודעים מה קרה בברזיל, אני חושב שהרבה מהאצטדיונים הפכו גם לסוג של פעילים לבנים, נחשפו מלא שחיתויות, היו אנשים, מנהיגים פוליטיים שילמו מחירים, אני לא חושב שזה הולך לקרות ברוסיה, אני לא חושב שהאצטדיונים הפכו לפעילים לבנים, ואני גם לא חושב שמישהו ברמה הפוליטית הולך לשלם איזשהו מחיר ברוסיה, זו שיטה אחרת, זה תרבות קצת שמכילה את כל התופעות האלה.
תופעות של שחיתות, יש לומר.
כן, תופעות של שחיתות, לא, אני גם חי שם מספיק זמן בשביל להכיר את זה.
בגלל זה אתה צריך לשמור עליך?
זה לא משהו שצריך להבין, באופן כללי, השחיתות ברוסיה, זה לא דבר שנולד עם פוטין, זה לא דבר ש... נקרא לזה, זה דבר שקיים ברוסיה עוד מתקופת הצארים. זאת אומרת, מה שבמדינה אחת, עכשיו אני לא כמובן אומר שזה בסדר, אני רק אומר שצריך להבין את זה בעניין של הנרטיב התרבותי גם. מה שבמדינה אחרת אתה תקבל לשלם כמס, אז ברוסיה אתה פשוט צריך לשלם את זה במזומן לנותן השירות. זה נורא, ומה זה נותן השירות?
מקובל, מקובל.
מעניין.
זה המציאות שם.
טוב, רגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו כבר שעה וחצי מדברים, דן. תודה רבה על הסקירה הזאת. כתבנו, איפה אפשר למצוא אותך?
אפשר למצוא בידיעות אחרונות, אני מדווח כמובן גם עבור תאגיד השידור כאן ממוסקבה, וכמובן בדף הפייסבוק.
יאיר נבות באנגלית. דן, אתה לא בפייסבוק, אתה טוב מדי בשבילנו. אתה על ה...
הגיע הזמן שמישהו יגיד.
כן. תגיד, רגע לפני שאנחנו הולכים, מה, איזה מגמה לפי דעתך אנחנו נראה, כאילו תמיד יש איזה שהיא, כאילו כבר לא כל כך.
בשורה, איזה בשורה.
איזה בשורה אנחנו נראה במונדיאל הזה לפי דעתך?
אין לי מושג.
אוקיי.
אין לי מושג, לא יודע. רגע, תן לי קצת זמן, אני אנסה להגיד איזה משהו.
תגיד איזה קלישה, זרוק איזה קלישה. אנחנו נראה...
הכדור העגול,
הכדור העגול, משחקים כדורגל 90 דקות, בסוף הגרמנים מנצחים. תן, זרוק את זה בקלישה. תן, דן, אתה חייב לעצמך.
צריך להיזהר מבשורות, זה הבשורה שלי. צריך להיזהר מבשורות, כל פעם יש איזו הצלחה, אני חושב... אוקיי, אני חושב שכדורגל זה אחד מסוגי הספורט שבאמת מזל ומקריות משחקים בהם גורם הכי הכי משמעותי, בטח ובטח במבנה של נוקאוט. צריך להיזהר מלמצוא בשורה שלא מתאימה לנו, אוקיי? לכדורגל שלנו פה, שיש לו הקשר...
אז הבשורה היא להיזהר מבשורות.
לגמרי. להיזהר מבשורות ומהצלחות שהן, אתה יודע, לא תמיד יש משהו מאחורי.
דן רומן, תודה רבה. תבלה במונדיאל.
תודה.
כן, תעשן, אתה יכול.
אני לא מעשן, אם הייתי מעשן הייתי שחקן קצת יותר טוב, אבל זה כל העניין.
זה בסדר, יאיר נבות. תודה רבה. תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר ומאזין עדיין. חג מונדיאל שמח.
זה שידור ישיר כאילו?
לא. אני אומר את זה לטייפ, live to tape. תודה רבה לכם חברים, ואתם תעקבו אחרי הפוד, ואנחנו ניתן פודים ולייבים שלי בפייסבוק בזמן המונדיאל. בפייסבוק, אתה יודע, אנחנו... יאללה ביי.